כל חי אונליין 93fm.co.il המסע עם הרב ישי ואליס ואבי נועם יוגב.
ערב טוב, מאזינים, מאזינות יקרים, אנחנו בתוכנית המסע, כמדי יום ראשון, כאן ברדיו קול חי. ערב טוב, רב ישי ואליס.
ערב טוב גם לך, ערב טוב לכל המאזינים.
שלום למאזינינו בארץ, בעולם, דרך האתר של רדיו קול חי. שלום וצהריים טובים למאזינינו בארצות הברית, דרך רדיו קול השלום. אנחנו נהיה איתכם כאן בשעתיים הקרובות. היום נארח פה את הרב שניאור רווח, רב אזורי מועצה אזורית גזר, וראש המכון למצוות התלויות בארץ. ערב טוב, הרב רווח.
ערב טוב לך, ערב טוב למאזינים, בכל אתר ואתר.
היום אנחנו נדבר על נושא שבעצם אנחנו בעיצומה של שנת השמיטה, על כל המשמעויות לפני ואחרי, וכמובן בהווה שאנחנו עכשיו בתוך השנה. גם נשמע את הרב דודי ברוורמן בהמשך, שיספר לנו קצת על הקורס מרצים המיועד לסוף השבוע הקרוב לחרדים, על מיימנות והשפעה ושכנוע. נותרו מקומות אחרונים, זה יתקיים בסוף שבוע הקרוב במלון בכינר, יחד עם הרב אהרון לוי, הרב דודי ברוורמן, הרב דניאל נשיא, הרב אמנואל תהילה, הרב צבי אלי בן צור. מומלץ מאוד, זה הפעם מיועד לחרדים. אז מי מכם שמעוניין, מקומות אחרונים נותרו לשבת הקרובה, סוף שבוע הקרוב בכינר. אז זה מתחיל מיום חמישי עד מוצאי שבת. לפני שנתחיל, נודה לעוסקים במלאכה, עוזר ההפקה קובי לסרי, מנהל התוכניות בצלאל כאן, יוסי צלניקר על אתר רדיו קול חי, לצוות הטכני דוד קליגר, ולטכנאי השידור רועי קנטן. אנחנו השבוע קראנו בפרשת בהר על נושא השמיטה, שהיה בעצם אנחנו בעיצומה של השנה הזאת.
כן, באמת הפרשה פותחת בנושא השמיטה, כולנו מכירים את רשי שמביא דברי המדרש, מה עניין שמיטה אצל הר סיני, פרטיה, כללותיה. הנושא של שמיטה הוא נושא מדובר מאוד, למעשה אני לא חושב שיש שבוע שחולף בכלל ברדיו קול חי, אבל בכלל בכל מקום שהוא שאנשים לא עוסקים בתחום, לא דנים בתחום, אפילו כל אחד שהולך כל יום לקנייה, כל קנייה שהיא הוא נתקל בדילמות והוא צריך עכשיו לקבל החלטה. אנחנו מדברים שם על החלוקה, אם זה פירות נוחים, אנחנו מדברים פה על היתר מחירה וכל הדינים המסתעפים, היה למעשה גם בבית כל ההתמודדות. לפני שנעסוק בהתמודדות, יש כמה נקודות שדווקא מתוך המסגרת שלנו של ארגון ערכים ונושא של קירוב רחוקים, יש דבר מאוד מאוד מפתיע. רוצה לי לנסוע הרבה פעמים ברחבי הארץ לכל מיני הרצאות, לכל מיני מקומות, ואתה רואה פתאום כל מיני מקומות שלא דמיינת לעצמך בכלל שאנשים שם שומרים שמיטה, שלט ענק, כאן שומרים שמיטה. כל מיני שדות, חקלאים, וככה גישוש קל מגלה שלא בהכרח מדובר בחקלאים שהם שומרי תורה ומצוות, ודאי לא מקפידים על קלה כבחמורה, ופתאום משהו בנושא הזה של שנת השמיטה, זה נראה שזה מדבר הרבה מעבר למה שהיינו מצפים, וברוך השם באמת לראות זה זכות גדולה לעם ישראל, אבל כנראה שכדי להוביל את אותם אנשים מעבר ל... איך לשמור את השמיטה, בכלל לחשוף אותם לרעיון של שנת שמיטה ולשכנע אותם, צריך כלים מיוחדים. ובאמת מעניין איך אפשר להגיע לאותם אנשים, ששוב, זה לא אנשים שהגיעו אליך לחוג בית, הגיעו לסמינר, הגיעו להרצאה.
זה שתי נושאים שונים מבחינת השמיטה. יש את אלה שיש להם את השדות והם חקלאים והם מטפלים בירקות או בפירות או בתבועה, והם באמת מתמודדים מול הרבנות או מול סוג הכשר כלשהו שמחייב אותם דינים מסוימים לשמור, לא בהכרח שבאמת הם יודעים את המשמעויות.
אתה אומר, לא תמיד הם אנשים עושים את זה מתוך בחירה, אלא לפעמים מתוך כפייה אולי שכדי לקבל את הכשרות. זה נכון.
ככה נראה לי, כי בשנים האחרונות הרבנות והכשרויות די מכוונים ומדריכים ומנחים את בעלי הקרקעות, את החקלאים, איך להתנהג באותה שנה. מה שכן, יש לנו את הסוג האנשים השני, זה סוג אנשים שבעצם
שמתוך בחירה באו
זהו,
לנושא.
מתוך בחירה באים לנושא, ויש, לא, אני מתכוון דווקא לאנשים שמתוך בחירה באו לנושא השמיטה, זה לאחר שהם פתאום באמת התקרבו בסמינרים, הם מגיעים לחנות ואומרים, רגע, אז מה זה פירות של שמיטה, מה זה ירקות של שמיטה, ממתי מותר לי, מה אסור לי, מה זה יותר מחירה, ואז בעצם תוך השנה, בתוך השנה הם פתאום מתמודדים עם דברים כאלה ושואלים את השאלות האלה. ויש אנשים שאני יודע שמלווים כל השנה את הדבר הזה, כמו הרבנים שבעלי הקשרויות, שגם לא בשנת השמיטה הם נמצאים תחת הכשר ופיקוח של ירקות, פירות ודברים נוספים.
באמת שיש נושאים נוספים, חוץ מהנושא של שמיטה, כמובן כל המצוות התלויות בארץ, ולצור זה באמת חשבנו לזכות לנו לארח כאן את הרב רווח, שייתן לנו אולי קצת איזושהי הרחבה על העירייה הזו. אבל כן הייתי רוצה באמת להתמקד אולי קודם כל לאט לאט, שלב ראשון באמת בשאלה, אתם נפגשים חקלאים שאינם שומרי תורה ומצוות, לא מתוך כפייה, אני לא מדבר באמת במקרה כזה שהרבנות מחייבת אותם כדי לקבל איזושהי קשרות, אני מדבר על אנשים שאפילו מתוך רצון לאחר מכן שמים לך את השלט הענק, שדה זו שומרים שמיטה, כאן שומרים שמיטה, ואתה פוגש את החקלאי ומסתבר שהוא לא שומר תורה ומצוות, איך אתה בכלל ניגש לכזה בן אדם, מסביר לו ששנה שלמה מפקירים את השדה, יש איזשהו אמצעי הסברה שבן אדם יכול לקבל כזה דבר?
תראה, אני אשתמש בעוד כובע. מעבר למכון למצוות התלויות בארץ, בקובע שלי כרב אזורי של יישובים חקלאיים, אני יכול היום להעיד מחצי יובל שנה, שאני מכהן כרב אזורי, ומכיר את החקלאים ברמה מאוד אישית. הרבה מאוד על כל פנים, בוודאי אלו שגרים ביישובים שלנו, שאנחנו מכהנים כרב. וכאן אתה בעצם רואה דברים מדהימים. חקלאי, כבר חזל לימדו אותנו,
שאמונה,
אמונה זה סדר זרעים. קשה מאוד, אני אולי אפתח בזה סיפור שלא קשור לשמיטה ותבינו הרבה מאוד דברים. לפני כך וכך שנים, אני עצמי לא זוכר כמה, נתבקשתי על ידי חקלאי שגר בהרי ירושלים, כמדומני ביישוב שנקרא מטע. הוא ביקש ממני לבוא ולראות שהוא מוריד אל הארץ את ענבי האורלה במטע של הקברנס או בניון שלו. אמרתי לו, תראה, בדרך כלל זה עבודה של המשגיחים, מפקחים, אגרונומים, אבל אתה רוצה דווקא שאני אבוא? אני אבוא בשמחה, איתך. נסעתי, וראיתי אותו ככה שהוא מוריד את ה... תכף נראה בשביל מה צריך לעשות את זה, אבל ראיתי אותו שהוא מוריד את הענבים, ואני רואה אותו מחייך. ואני אומר לו, תגיד לי, איש יקר, החיוך על מה? אני רוצה להסביר למאזינים, הערכה שעשיתי אז... הוא הוריד כמיליון שקל לקרקע. מיליון שקלים הוא הוריד לקרקע. הוא לא הוריד אותם בזמן הפריחה. הוא הוריד את זה קצת יותר מאוחר. אז כבר היה לנו אשכולות שבמטע הזה הוא יכל לפדות מיליון שקלים. שאלתי אותו, חיוך על מה? הוא אומר לי, תראה כבוד הרב, יש לי רבה. הרבה שלו זה אחד החקלאים שלי, שאני קירבתי אותו לקדוש ברוך הוא בסייעת הדשמה, היה בזכות מצוות התלויות בארץ. משם הוא נכנס לשם. יהודי נטול כיפה בשלב הזה, אבל שומר את מצוות הקדוש ברוך הוא מתחילתם ועד סופם, כפי הנראה. הוא אומר, יש לי רבי. והוא לימד אותי כלל, שמה שאני נותן לקרקע, היא מחזירה לי בכפל כפליים. אז אם אני מוריד מיליון, מה הולך להיות לי שנה הבאה?
זאת אומרת, באמת יש את הנקודה של התמימות.
אז קודם כל, רבותיי, תבינו. אני עוד לא נפגשתי עם חקלאי, כמו שאמרתי, חצי יובל שנים זה זמן.
עברת כמה שמיטות.
ועברתי, ברוך שם, זו שמיטה רביעית, ואתה יושב עם חקלאים, ואתה עובר עם חקלאים מכל הסוגים, כמובן מושבניקים, אבל קיבוצניקים, ולא מהמגזר הדתי. ועם כולם אתה בעצם שומע שהתפילה סביב הגשם נישאת בפה שלהם, ברמה שכמו שאנחנו כל דבר, ברוך השם, בעזרת השם, אז אצלם הגשם, אלוקים ייתן ואלוקים יביא. יש כאן איזשהו מבט שאתה רואה עין בעין את דברי חזל, מאמין וזורע, אמונה זה סדר זרעים. אז קודם כל בוא תיכנס לעולם השמיטה מההבנה ומהידיעה שאותם חקלאים שכפי שהגדרת אותם אינם שומרי תורה ומצוות, הם בקשר עדוק עם הקדוש ברוך הוא. תעזוב עכשיו תורה, תעזוב מצוות, אלא תיקח ראשית את עניין האמונה והם שמה.
זאת אומרת שאתה פונה אליו, אתה מבין שכבר את המחסום הראשון עברת עוד לפני שהיית צריך לחצות
הוא
אותו.
הוא עבר לפני שנכנסתי אליו בכלל.
אני אומר, הוא כבר אחרי זה, הוא מאמין.
הוא
כבר
שמה.
הוא חי את הקדוש ברוך הוא, רק הוא לא מכיר אולי מבחינה פרקטית את המצוות, ואתה
לא
צריך לידע אותו.
לא נכנס לשם, זה עוד סוגיה, אבל אני אומר, וכמו שאמרתי, מהניסיון, לא אחד ולא שניים, ברוך השם, משפחות שלמות ששבו לקדוש ברוך הוא, עקב היותם שומרי תורה ומצוות, בהבנה של מצוות להיות בארץ, בהבנה, באהבה, אלה דברים נפלאים. הרי צריך להבין, אני אתן דוגמה קטנה. כשאנחנו, הרי אפשר להסביר כל אחד ממצוות התורה, להסביר אותם בצורה מאוד שכלית. אנחנו כמובן לא נצטוונו לקיים את מצוות השם, כי השם ציווה. אבל ספר החינוך מתאר טעמים והסברים, לא צריך להיות...
הרב, יוצא לי הרבה להסביר לאנשים למה טעמי המצוות, נקראים גם על הלשון, זה טעמי המצוות בלשון טעם. מבחינתי הייתה איזושהי סיטואציה, פעם אחת באמת, שזה כל כך המחיש לי את הרעיון, הייתי באיזשהו מושב בצפון הארץ, הרצאה על נושא של תקיעה בשופר, זה היה הנושא. וכשהגעתי לשם זה היה מוצאי צום גדליה. אחרי ש... ולא הספקתי אפילו לטעום כלום לפני היציאה מהבית, זאת אומרת, את הכוס קפה הראשונה לאחר הצום, אני מצפה שבבית שבו אני באמת מתארח לאותו חוג, באמת ייתנו לי לשתות משהו. באמת על השולחן חיכתה שם היה מים חמים, קפה, קערה עם סוכר. עכשיו, למרות שככה אני משתדל לא לשים למעט בסוכר של הקפה, אבל אחרי צום צריך קצת אנרגיות, שמתי גם כף קדושה עם סוכר. מה שקרה, שאחרי שברחתי שהכל יהיה מדברו רגע לפני שאני מתחיל את ההרצאה ואני לוקח את השלוק הגדול, מסתבר שבעל הבית פשוט התבלבל והוציא את הקערה של המלח במקום את הקערה של הסוכר. עכשיו, זו בעיה גם אמיתית, כי אין לך, מה תעשה, מה? עכשיו אני מול קהל, אני לא יכול ללכת ולפלוט את זה. אז מתקדמים עם זה הלאה, וזה ממש שלוק קפה הראשון אחרי הצום, מלח. אמרתי להם, תראו, זה לא סתם קרה הדבר הזה. כנראה שיש פה איזשהו מסר, אנחנו יכולים לדבר על טעמי המצוות, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. יום שלם לא אכלתי, לא נדבר מה המשמעות של צום גדליה. אבל אני רוצה, למה אני צריך לשתות, מה אתם אומרים? א', להרוות את צימוני. ב', אני שמתי, למה אני שם קפה? כי הקפה חוץ מהצימון הוא גם אמור לעורר אותך. אז למה רציתי להוסיף סוכר? הסיבה הסוכר לא קשורה לא לסיבה שאני שותה קפה ולא לסיבה שאני צמא, אלא כדי שזה יהיה לי גם טעים. אמרתי, עכשיו, יכול להיות ששמתי מלח, אז זה לא טעים לי, זה עדיין לא שולל את הסיבה שאני צריך לשתות את את הקפה. הרעיון הזה זה, אמרתי, זה הסיפור של טעמי המצוות. טעמי המצוות זה שיהיה לך טעים. יכול להיות שיש אחד שזה לא טעים לו, אז הוא שם בטעות מלח במקום סוכר, אז רק בטעם הבעיה נמצאת. אבל הצורך, הסיבה לשמור את המצווה, עדיין נשארה. אם אנחנו חוזרים לנושא שהרב הזכיר מקודם, באמת אנחנו בדיוק נמצאים באותו רעיון. את המצוות צריך לשמור, ואנחנו יודעים כי ככה הקדוש ברוך הוא ציווה. אבל עשה אתנו הקדוש ברוך הוא חסד גדול, נתן לנו טעמים למצוות, ואת זה אנחנו כן לפחות רוצים גם להתאים את עצמנו, וגם להתאים את האנשים. אם אנחנו חוזרים לחקלאים, ופה הרב הזכיר, יש באמת יכולת להתאים את אותם חקלאים, לתת להם באמת את החוויה הזאת, את ההרגשה באמת, למה גם לשמור את המצוות, או שהם פשוט, זה נראה...
אני אספר, אני אומר, עליתי יום אחד, לפני כמה שנים, ביקשו ממני לעלות לשידור, ברדיו לא של שומרי תורה ומצוות, רדיו כללי, ועלתה, והייתה מראיינת אז, מאוד מפורסמת שהיום היא נמצאת בכנסת ישראל. ואז היא דיברה איתי לגבי העניין של עיבוד התרומה בשווקים הסיטונאיים. והם דיברו חוצץ נגד כל מה שקורה שם, ונגד ההפסדים, ונגד 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 ונגד. עצרתי את הגברת ושאלתי אותה, אולי תסבירי לי מה המשמעות של תרומות ומעשרות? בואי נסביר אחד לשני קצת מה זו המצווה הזאת. אמרתי לה, אם את יודעת שברגע זה שאת מדברת חולקו היום בשוק הסיטונאי איקס טונות שיצאו לעניים, לא משנה, ארגון חסד, גם נקבתי אז בשם ארגון החסד, ארגון חסד מסוים שיצא בכמות עצומה. היא אומרת לי, מה העניין, מה זה סותר? אמרתי לה, לא חסד, לא, זה חלק ממצוות תרומות ומעשרות. כי בעצם בתוך תרומות ומעשרות, הנתינה למעשר אני, זה דאגה לנצרך בחברה. ואגב, גם הנתינה לכהן האורגנלית, שמה שאת רואה היום, שלכאורה אין ברירה וכו', וצריכים לאבד את זה מן העולם, זה מצווה למקודש בחברה. כלומר, יש כאן עניין של דירוג, אני צריך לדאוג למקודש בחברה, ולנצרך בחברה. ואם אתה רוצה ש... ועל זה הולך להיות השיחה שלנו ככה, להתארך, הרי לא תגמור, כי הרי אם תיקח את עולה, זה בעצם מידת ההתאפקות, ואם תיקח, מבחינת מידות, זה פשוט יש... המצוות התלויות בארץ זה חתיכת חינוך אחד ענק למידות ולדרך ארץ שאדם צריך לדעת בממונו. הרי מי, אף אחד לא יבין את זה. אני לא בטוח שאתה רבי שי ולא אתה רבינו אי פעם נגעתם בחקלאות וליוויתם את זה לאורך שנים. אולי פעם זרעת באיזה ננה בעציץ שלך וחיכית, אבל תנסה לקחת מטע שלם ולהמתין שנה ראשונה, ואתה השקעת, ואתה משקה, ואתה מדשן, ואתה מרסס, והנה מגיע השנה השנייה, והנה מגיע השנה השלישית, ואז כבר יש פירות עסיסיים על העץ, ואני לא נוגע, ואני לא מתקרב, כי זה איסור אורלה, זה איסור חמור מאוד, ואני לא מתקרב, איזה מידת התאפקות מדהימה, וזה עוד לא נגמר. גם כשמגיע השנה רביעית, וכבר מותר לי לאכול, הלו, סטופ, זה לא שלך, אתה צריך לחלל קודם כל, או להעלות, או לתת לירושלים, וכו' וכו'. אחר כך כבר מגיע השנה החמישית, טוב, לא זה ולא זה. חכה, חביבי. שלך בסך הכל 19% פה לא שלך בפנים. יש כהן ויש לוי ויש נצרח ויש... איזה דבר אדיר הקדוש ברוך הוא בעצם מלמד אותנו. אין ספק שאתה בעל הבית של המטה, אבל תמתין עוד קצת, עוד קצת. תזכור שאני שם. זה הדבר הנפלא שיש במידות, וזה רק חלק קטן. עוד בעזרת השם, אם יספיק בהמשך, נרחיב ונחזור בחזרה לשמיטה, אבל זה היסוד היסודות.
אחרי שטעמנו קצת, אחרי הפרסומת נמשיך בעזרת השם את המשך הטעימה, טעמי המצוות שאנחנו חווים כאן.
עכשיו איתכם, המסע עם הרב ישי ואליס ואבי נועם יוגב.
שבנו עליכם תוכנית המסע, ואיתנו באולפן נמצא הרב רווח. אנחנו למעשה פרשת בהר, הנושא של שנת השמיטה, פרטיה, דקדוקיה, אבל בעיקר מה שאנחנו מחפשים עכשיו זה טעמיה, אולי תועמיה, חיים זכו באמת לטעום קצת ממה שאנחנו כאנשים שלא מסתובבים בשדות, מקסימום את התוצרת החקלאית מכירים ממדפי החנויות. הילד שלי לא מזמן אומר לי, הוא היה בטוח שהתפוזים צומחים במקולת, זאת אומרת, פחות או יותר שם אנחנו נמצאים, אנחנו לא מבינים את כל התהליכים, והרב ציין לנו מקודם באמת צורה מאוד מאוד ציורית, חיה ומרגשת, את מה שעובר אותו חקלאי, אם זה שלושת השנים הראשונות, ולאחר מכן את הרווי, וכל הפרשות תרומות המעשרות, מתוך התמודדות גם עם איזושהי שאלה, שזו שאלה באמת, הייתי רוצה מעט להרחיב בה, אותה שאלה שאותה מראיינת באתר, בערוץ תקשורת שאיננו שומר מצוות, שאלה, היא באה עם איזושהי טענה, אנחנו משמידים פה יבול חקלאי, שורה התחתונה, היבול הזה הולך לעבדון, אנחנו לא מדברים על מה שהולך למעשר עני שפונה לעניים, אנחנו מדברים באמת על אותו אחוז בודד, קטן, שהולך באמת לעבדון, אגב, באמת הכל הולך לעבדון, מה עושים עם זה? איך? מישהו אמר לי, יש לנו בספארי למשל נותנים שם.
אמת, אמת.
אז, הרב יפרט לנו גם את הדברים העסיסיים הללו, אולי קצת לפני שנדע ונראה איך מתמודדים.
בשמחה, בשמחה. תראו, קודם כל, אתה יודע, אבל תראה איך הקדוש ברוך הוא נותן סייעתא דשמיא, שגם יש פה בארץ ישראל גם כלי תקשורת שכל כך יש שמחה ורוצים לשמוע את זה. לפני כמה חודשים הייתה כאן מאומה בארץ ישראל, כאשר איזו תוכנית תחקירים בערוץ הצפייה נתנה דברים נוראים נגד מצוותינו, נגד מצוות התורה ונגד תרומות ומעשרות, והם ראינו איזה מצלמה נסתרת משגיח שמאבד טונות בכמות עצומות של תפוח, והיה דברים נוראים. הם הגיעו אליי אחר כך למשרד ונתנו רעיון מאוד ארוך, והסברתי לה בריחות מרובה בעצם כמה השתדלות אנחנו עושים עד לפני שזה מגיע להשמדה הזאת, ועוד שהתוצרת שיוצאת היום להשמדה היא בעצם מן הרע על היפה. באופן עקרוני אין מפרישים מן הרע על היפה, אבל בימינו, כיוון שבלב אחי לאיבוד אזלה, כותב מרן בשלוחן ערוך ביורה דעה בסימן שין למד א', יש לזה כמה השלכות, גם בלמד ב', גם בנון ב', גם בלמד ת', נון ב', צמח ד', בכל המקומות הללו יש הרבה דברים שכותב שם מרן בשלוחן ערוך להקל, כפי שכבר קדמו לו, מפני שבזמן הזה הולך לאיבוד. אפילו הכמות הרי של תרומות ומעשרות צריכה ללכת לפי אחוז, כלומר עין רעה, עין יפה, עין בינונית, וכותב מרן בשלוחן ערוך בשין למד א' בסעיף י' ת' דאשת דה לאיבוד, אז לדי בכל שהוא. קודם כל ודאי שהתורה עושה, או חזל, בוודאי גם כאשר אנחנו צריכים לקיים את מצוות השם כפשוטו, ושם אנחנו לא מתחכמים, אבל אנחנו ודאי שם לא נחמיר לאבד, אלא נעשה ככל האפשר את הפחות. אבל גם אז, כמה מן התוצרת לפני שצריכים לוקחת אותה לאבדון, מנסים לממש ככל האפשר את האפשרויות האחרות, כגון הסוגיה של בעלי חיים. הרי בהמת כהן יכולה לאכול בתרומה גם בזמן הזה אם התרומה היא תאורה. אז אנחנו דואגים בעצם להעביר מדי יום לכמה וכמה גני חיות. רק מה...
זאת אומרת, בעל הבית של גן החיות צריך להיות כהן.
הוא כהן, היה הרב קוק זצל מרמת גן, ואחר כך העבירו את זה לכהן אחר כאשר נפטר לפני זמן קצר.
זאת אומרת, עם כל התוקף ההלכתי הוא בעל הבית.
כל התוקף ההלכתי, אני התכוונתי לרב קוק של רמת גן, כמובן ארכת ימים, אבל של רמת גן הוא היה בעל הבית, ואחר כך העבירו את זה למישהו אחר. כלומר, יש כאן כל התוקף ההלכתי, אני עצמי ביצעתי כמה פעמים גני חיות, את כל הקניינים כולם, על מנת שזה יהיה בבעלות כהן, על מנת שהם יכולים לקבל את התרומות, המעשרות, כמו שאמרנו, הולך בלאו הכי, ללוי, לעני, אני מדבר על התרומה, הולך לבהמת כהן, ככה שבסופו של דבר אנחנו מגיעים לנקודה כשאין ברירה, ושם ודאי נקיים את מצוות השם.
זאת אומרת, המינימום הנדרש אותו אנחנו באמת שולחים להשמדה?
לא, 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 המינימום הנדרש אנחנו נעשה ככל אפשר לקחת אותו לבהמת כהן.
גם עליו לשמר.
בוודאי, לוקחים אותו לבהמת כהן, כאשר אין ברירה שוב אנחנו... אבל מה הכוונה? אנחנו לא מנסים להתנצל על מה שאנחנו מקיימים את מצוות הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא שמה.
ברור.
אנחנו ודאי לא מתנצלים על זה, אבל ודאי שאנחנו לא ססים לאבד כמו שרצו להדגיש אותם אחרים. אגב, כשבסופו של דבר זה כן הגיע לאותו ערוץ ולאותו מכשיר, אז הם נתנו בכמה מילים את התגובה הקצרה, מאוד הטרידה אותי, בסופו של דבר אחרי כל ההסבר, היא שאלה אותי המראיינת, האם... מה דעתי כרב על כל מה שראיתי? הראתה לי את כל, אחרי שאתה כל ההסבר. אז הבנתי שיותר זה לא יעבור, אז אמרתי, תראי, אני ממש בצער גדול, ואז ככה, אתה רואה כל האוזניים קרויות.
אתה איתנו בתמונה.
אמרתי לה, אני מאוד בצער גדול, ואני באמת דבר אחד מבקש ופונה לקדוש ברוך הוא, ואני אומר לו, אנא בורא עולם, בבקשה, תשלח את משיח צדקנו. יהיה לנו בעזרת השם את בניין הבית, יהיה לנו אפר פרה אדומה, נוכל לתת את זה לכהן, ולא נצטרך להשמיד שום דבר. ככה סיימתי, את הקטע הזה הם כן לפחות הראו. על מה אני בא לומר, שצריך לדעת, אני אחזור רגע לעניין שלנו. אין ספק, כמו ששאלת הרבי, לבוא לך כלל לדבר איתו על שמיטה, זה צריך הרבה מאוד עבודת הכנה. אני גם רוצה להגיד את הדברים כווייתם. ברוך השם, בשמיטות האחרונות, האחרונה והנוכחית, יש גם מתן שכרה בצידה לאותם חקלאים.
שזה אומר?
אני רוצה להסביר. צריך להבין משהו, רבותיי. אני לא אפנה ישירות עכשיו לרבי שי ולא רבינו, וגם אפילו לא למפיק. אבל רבותיי, תקשיבו טוב. אתם מתפרנסים רק מהרדיו, ואני מקווה שהמנכ״ל כעת לא מקשיב, שאחר כך יאמר לנו שכך צריך לעשות. אתם מתפרנסים רק מהרדיו, זאת הפרנסה שלכם, אבל אחת לשבע שנים, שנה שלמה, אין לכם אגורה אחת משכורת. אבל לא רק משכורת אין לכם, גם אין לכם קרן השתלמות, וגם אין לכם כלום, שום כלום. עכשיו ניפגש עוד שנה מהיום. וזאת לא סתם עוד שנה. זו עוד שנה שאני צריך...
אתה אומר, בוא נראה מי חותם חוזה בכלל מראש.
אני גם צריך... זה לא רק עוד שנה, רבינו, זה גם עוד שנה להתחיל לזרוע. ולהמתין, וגם לא סתם זריות, זה זריות ממקומות קשרים. אז לזרוע ולהמתין שהיבול הבא יגיע לי, רבותיי.
אני חייב לציין נקודה שאתה חושב עליה, יש... קליינטים שיעזבו אותך, זאת אומרת, אם אתה...
יעזבו, עוזבים בפועל, כל שמיטה אנחנו מתמודדים עם זה. אז רבותיי, תקשיבו, אני רוצה להבין את הפנייה לחקלאי, אני מבקש מכם, אני הופך עכשיו, אני ממרואיין, הופך למראיין.
אפילו את העניין של הספק, שגם אחרי השנתיים האלה, אתה לא יכול לדעת מה היה מזג אוויר, מה תהיה התחזית, איך באמת התבואה תגיב.
נגיד שאני כבר רגיל, ואני בקי, ואני זקן, ואני יודע שמתחיל החורף, ואני אתן, הכל בסדר, עזוב תבואה עכשיו, דבר אפילו על ירקות, אבל עוד נוסף לאחר כך, לך תחפש את השתילים המאושרים, תמתין בין 30 יום לבין 90 יום לקבל את הירק הבא, ותתחיל להכניס את עצמך לשוק מחדש. מוריי ורבותיי, הדברים הללו צריכים להתבונן בעיני כל אדם ולהסתכל במבט נכון, לא לשבת ולומר חובה ואין פתרון. ודאי, אבל ככה אתה לא יכול לבוא בחיים ולשכנע אדם אחד שפוי שיכנס איתך למערכה הזאת.
אז איך כן? באמת, אין כלים, אתה יודע, הרב, אתה מעלה פה באמת נקודה שגם אדם שומר תורה ומצוות, הניסיון הוא כל כך גדול, הרי באמת הנושא הזה של הפרנסה הוא נושא גם ככה קשה. לבוא ולהגיד לבן אדם, פשוט תשליך, זה אשליך על השם יאהבך והוא יכלכלך, אבל לא רק ברובד רעיוני, זה פשוט ברובד מעשי.
ואני אקשה יותר מכך. עכשיו אני אמרתי, אני הופך את עצמי ממרואיין למראיין. אני אקשה לכם יותר מזה. הרי גם כשהתורה הקדושה ציוותה אותנו, ונתתי את ברכתי וציוויתי ונתתי ועשיתי את התבואה לשלוש השנים, כותב הסמה שכאשר שמיטה היא מדרבנן,
אז הברכה לא חלה,
היא לא קיימת. אז מה תגיד לחקלאי? מה תספר לו?
הוא גם צריך לקיים את המצווה והוא גם לא מקבל את הבונוס.
רבותיי, אתם צריכים להבין את המשמעות. כשאני, ואני חוזר עוד הפעם, כשנזקק, אני התמניתי כרב בתשנון ג', תשנון ג', זה הייתה שנה לפני שנת השמיטה שהייתה בתשנון ד'. באתי לחקלאים, ויצאנו ביישוב במקרה כולם, רובם קורמים. היום כבר יש גם פלחה וירקות, אבל היו קורמים. ושם הדבר היה הרבה יותר מסובך. טוב, הרב, כבר נשמור שמיטה. אגב, בפירות יש גם מתן שכרו בצידו, כי הרי יש אוצר בדין, אז אני יכול להגיע עם הפירות גם לשווקים, ולפחות החקלאי יכול לקבל את ההוצאות שלו, אז לפחות הפסדים, זה לא כמו בירקות שאתה משביט, אז אתה משביט. על כל פנים, אתה מגיע לחקלאי ואתה אומר לו, אבל תשמע, זמירה היא דאורייתא. וכיוון שזמירה היא דאורייתא, אי אפשר לעשות בשמיטה. זה לא מן המלאכות שמותר.
זאת אומרת, הוא הולך לאבד את הכרם שלו לחלוטין.
אומר לי, מה זאת אומרת? רגע, אז אם זמירה, אם אני לא חוזר, אין פירות, לא הבנתי. טוב, אז אתה אומר לו, תשמע, יש איזה פטנט שחושבים שאם נזמור לפני שמיטה בעוד ירוק, זמירה נורמלית, הרי כאשר כבר הכל, הכרם כבר יבש לגמרי, ואז אתה רואה מה אתה מקצץ, והכן, הרי זמירה היא לא סתם דאורייתא, כי במקום מדויק וידוע כלשונו של רבינו הרמב״ם בפירוש המשניות. כלומר, אתה בא ואומר לו, אתה צריך לעשות פעולה הפוכה ממה שהשכל החקלאי הבסיסי, דיברנו אז עם מדריכים, הם התחננו לחקלאים שלא ישמעו לי, לא ישמעו, פשוט אמרו לי, תשמע, הרב שלכם החדש הוא
מקלקל את ה...
הוא לא משלנו, משהו פה לא בסדר. ורבותי, החקלאים הלכו ועשו את הדבר, והיום עברנו נון ד' סמך א' סמך ח', ברוך השם עין ד', ואתה רואה בעיני, ואתה רואה שברוך השם, אני מתכוון תמיד שנה לפני שמיטה, שעושים את הזמירות, את ההכנה, וברוך השם בכל השמיטות הללו, שבח לקדוש ברוך הוא, לא היה נפילה, לא היה שום דבר. מה קרה? אני אספר יותר מזה. בתפשי נון ד' היה ברד שירד בגודל, אני לא יודע לתאר תיאורים, אבל הגדירו את זה משהו כמו כדורי טניס, ברד נורא. כל השדות והמטעים ממש, הכל נהיה, הפך להיות לבן. וזה היה בדיוק בזמן שהיו פריחות בענבים. כלומר, פריחה אחת לא אמורה להישאר. צא ולמד שבכל היישובים סביבנו, אכן לא נשארה פריחה אחת. וביישוב שלנו לא נפל פרח אחד. נכנסתי למרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה.
זאת אומרת, אתה כרב, יש לך עוד בונוס, אתה רואה את הניסים בעיניים, אנחנו צריכים לשמוע עליהם מרחוק.
נכנסתי למרן הרב עובדיה וסיפרתי לו, הרב התרגש, והסתובב על הכיסא. אמרתי לו, הרב, אבל הסמה אומר שאין וציוויתי. אז הוא עושה לי כמו תנועת ביטול ביד, ואומר לי, זה לא וציוויתי, זה מסירות נפש. חקלאי שמוכן לשמור שמיטה עם כל ההגבלות, עם כל ההפחדות, הוא רואה עין בעין את מאמין בחיי עולם וזורע. כשאני בא לחקלאי, אני לא אומר לו, תפסיד. נכון, אמרתי מקודם בהערה שבאוצר בדין אפשר לחסות הוצאות. אמרתי בהערה שמדינת ישראל נתנה תמיכה, הודות באמת לחברי כנסת חשובים שלנו, גם בשמיטה הקודמת וגם בנוכחית, שלחמו שהשמיטה תהיה חלק מספר התקציב. על מנת שבאמת שומרי השמיטה, כמישהו צריך לעזור להם, מישהו צריך לסייע להם. אי אפשר שאנחנו ניצג, צריכים לשמור שמיטה. ולצערי הרב, וזה אני אומר הרבה פעמים, כבר מגיעים לחנות, כבר רואים פירות אוצר בדין, אני צריך לשמור את הקליפות. תעזוב, תעזוב, תעזוב. מה זה תעזוב? אתה יודע מי עומד מאחורי הפרי הזה? אתה יודע שהחקלאי הזה מחכה לזה שתרים את זה, ותשלם את ההוצאות, כי בית הדין שכר אותו, ובית הדין צריך את הכסף, כדי לשלם לו את ההוצאות? מה זה תעזוב? בגלל שאתה, מה אתה מתעצל? להחזיק את זה יום או יום וחצי בסקית, שזה ישחיר ותזרוק את זה לפח השפע? על ההצלות הזאת? איפה להביא את מה שהילדים של ערבי שלא ידעו שתפוזים לא גדלים בחנות? ילד בא הביתה, אמא, למה אני צריך לשמור בפח? שמיטה, וואו, מה זה אמא? הרי כמה קשה לי היום להסביר, תיקחו דבר דומה, את סוגיית המליחה בבתים.
נכון.
מי יודע מה זה? אף אחד. אז עוד אנחנו גרים ביישובים.
גם העוף גדל במקולת.
לחלוטין, לא עוף, לא עוף, אין עוף. היום השניצל מוכן, הוא כבר גדל. זה כבר מדרגה אחרת.
גדל עם הפירור הלכת.
זה כבר אחרת. אתה יודע איזה יופי להביא את השמיטה, זה רק מינימום שאתה יכול להביא שמיטה הביתה עם זה. עם האוצר בדין, עם החיזוק הזה. כלומר, כשאתה מלמד את השרשרת הזו, את החקלאי, ואתה מדבר איתו מלב ולב, ואתה מספר לו את ניסי השמיטה, ואתה אומר לו את מצוות השם צריך לקיים, לא בשביל ניסים ולא בשביל שום דבר, אבל תבין איזה ברכה, איזה ברכה אתה מחזיק ביד, איזה כלי אתה מחזיק ביד, איזה דבר הקדוש ברוך הוא זיכה אותך, באיזה סוג עבודה אתה עובד באדמת ארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא לא יקפח שכר אף בריאה, ותשמח. אני קיבלתי הבוקר אימייל מחקלאי שהפועלים הערבים שלו עשו מלאכה אסורה. הוא נמצא במסגרת אוצר בדין, חקלאי שומר תורה ומצוות, אגב, שהוא נמצא במסגרת אוצר בדין, והוא והמפקח היה ביחד עם הפועלים והנחה אותה פעולה מסוימת שהיא מסובכת, אז אנחנו עושים אותה בפיקוח צמוד. הראה להם מה לעשות, ויש שם שורות שורות, פועלים פועלים. הוא עובר משורה לשורה, חוזר לשורה הראשונה, רואה שהפועלים עשו שלא כנדרש. לשורה השנייה גם, מאיר להם פעם נוספת. ואז הוא הבין שיש לו פה עסק עם חתיכת מזידים, שאין הרבה מה לדבר. פסל את השטח ויצא. היינו בישיבה של אוצר בדין, עם רבותינו, רבני אוצר בית הדין. והחלטה הייתה, כיוון שהייתה במזיד, והנציג של בעל הבית היה, ולא עזר, ולא סייע וכולי, אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר. קיבלתי הבוקר מכתב מרגש, אנא, אני מתחנן. אני נכנסתי לאוצר בדין כי רצה לשמור שמיטה. האנשים שלי טעו ותמצאו כל דרך שאני לא יצא החוצה.
אז האמת שככה, הנקודה הזאת שהרב ציין עכשיו, אני חושב שהיא תסגור לי איזה רעיון מתוך הפרשה. הפרשה פותחת בשמיטה, מסיימת בחי עמוך אחיך והחזקת בו. יש הרבה הסברים על כל קטע בנפרד, אבל אני חושב שהדברים האלה באמת מובילים אותנו לראות את החיבור בין הדברים. אלה ששומרים שמיטה, רק אנחנו גם צריכים לזכור, חי עמוך אחיך זה אחיך והחזקת בו, עלינו מוטל באמת הנושא הזה.
זה החלק של השמיטה שלנו העירונים.
שלנו, בדיוק. מה אנחנו צריכים לעשות זה בחי עמוך והחזקת בו, באמת לקנות את תוצר בית דין, ולהרוויח על הדרך באמת את האפשרות לשמור בבית שמיטה, להעביר את זה דרך הילדים.
מסר נפלט.
מקבץ נוסף של פרסומת ונשוב מיד לנושא השמיטה שלנו, מעניין שמיטה אצל הר סיני.
עכשיו איתכם המסע עם הרב ישי ואליס ואבי נועם יוגב.
שבנו אליכם, אנחנו מתוכנית המסע. נמצא איתנו כאן הערב הרב שניאור רווח, רב אזורי מועצה אזורית גזר וראש המכון למצוות התלויות בארץ. הרב רווח, אתם מתמודדים בעצם במשך כל התקופת השמיטה עם משגיחים שמלווים את כל השדות, את כל היבול, גם בארץ וגם בחול. מאיפה מתחילים כל השלבים האלה לשלוח את המשגיחים? מאיזה שלב הם נמצאים בשטח? באיזה צורה הם משגיחים מקרוב לראות? איך בעצם פועל כל הנושא הזה מקרוב?
אני מעריך שיש לנו דקות קצרות, אז אני גם אנסה לעשות את זה בקיצור. עולם ההשגחה מחולק מאוד לפי אופי התוצרת. זאת אומרת, יש אני מדבר רגע משהו מושאל מקשרות כללית, וניקח את זה בעזרת השם בחזרה אלינו כאן. בקשרות כללית, אתם יודעים, יש דברים שהם נקראים בעולם הקשרות גרופ 1, קבוצה אחת. מוצרים שהם יסוד, אין איתם בעיה של קשרות. אז לפעמים אתה נמצא שם אחת לשנה, פעמיים בשנה, כדי לוודא. יש מוצרים שכבר צריכים יותר ביקורים, יש מוצרים שחייבים לייצר אותם בהשגחה צמודה. אתם יודעים, זה איזשהו תהליך מסוים שאנחנו בעולם הקשרות חייבים לעבור אותו בצורה נכונה, כדי להגיש בסופו של דבר ובסופו של תהליך את המוצר ככשר על המדף. כשאתה מתעסק בתוצרת חקלאית, צריך לזכור, א', מה סוג התוצרת? איך היא גדלה? אני אתן לכם דוגמה רק ככה, תנסו להיכנס איתי לאיזשהו דבר שאם תציירו אותו, תבינו לבד את התסבוכת שיש בו. בואו נאמר שיש לנו גבול מסוים בארץ ישראל. ניקח מושב, בסדר? מושב עין יהב. מושב עין יהב, אנחנו סוברים שהוא חלק מארץ ישראל בלי כל ספק. יש חולקים. ככה אנחנו סוברים. הספר של גבולות הארץ שיצא שנה שעברה, ספר שלם על כל הגבולות, מפה צבעונית בסופה. אז כל מה שאני אומר, ומי שרוצה ללמוד עוד, יכול לראות את זה שם.
אולי קווים כללים, זה מאוד מסכים, ודאי אותי, קווים כללים, מה הגבולות של הארץ.
אשתדל. אבל אני אומר, אני בכוונה לוקח, אני אומר, אין יאב, בעניין הזה אנחנו מחמירים ולא יורדים כפי הציורים שאחרים ציירו ישירות מים המלח עם נחל צין, כמו שכתב בדרך אמונה, גאון הרב קניבסקי שליטה, וכמו שאחרים גם בדורות הקודמים סברו, אלא אנחנו הולכים זה עד ממול פטרה, כיוון ששם זה מימצות הכפי שמתרגם התרגום, כמו שאומר פסוק ביחזקאל, מתמר עד מריבות קדש, מי מריבה, מי מצות נמצא ממול פטרה, ממול פטרה נמצא מורדות נחל פרן, כך שבעצם אני הולך עם כל הירידה מקצה ים המלח, אני מדבר על הקצה המערבי, לא המזרחי, ולכן בעצם מה שנמצא מזרחי לאותו לשון, או מה שממש מתחת הלשון, הוא כבר בגדר חוץ לארץ. אני מדבר על מה שנמצא במערבי, איתו אני יורד עד למעשה ממורדות נחל פרן, ומתעגל כלפי דרום, כלפי הים הגדול, עזה וכולי וכולי, נחל מצרים לצורך העניין. אז עכשיו בואו תתארו לעצמכם את היישוב כמו עין יהב, שהוא ארץ ישראל גמור, אבל יש לו גידולים חקלאיים שנמצאים מעבר לאותו גבול. יש שם נחל, נחל הערבה. אם אני לוקח קדימה ומגדל מעבר לנחל, שם הגידולים כבר נמצאים בחול. אין בהם דיני שמיטה מצד אחד. מאידך גיסא לגבי תרומות ומעשרות.
נוהגים בהם כמו...
נעזוב רגע אם נוהגים או לא נוהגים. זה ודאי לא אותה דרגת חיוב, ודאי. נכון, ארץ ישראל, נגיד שזה מקומות הסמוכים.
זה מן הפטור על החיוב, יכול להיות.
מה זה יכול להיות? זה מגיע שנת, התוצרת הזו מגיעה יום-יום לבית אריזה במשותף, נארזת ומשווקת. מה זאת אומרת מגיע יום? מה זה יכול להיות? זה מציאות
בפועל.
אז אני מסביר לכם, כשאני לקחתי על עצמי לפני כך וכך שנים את הכשרות של השוק הסיטונאי הגדול במדינת ישראל, אז פניתי לבתי אריזה הללו באזור הערבה, ואמרתי, רבותיי, אני לא יכול בשום אופן לקבל פה סחורה בשוק ולהסר, אני לא אסכים. אני לא מסוגל.
אגב, איזה יבול מדובר פה, אתה אומר, עגבניות?
עגבניות, פלפלים, הדברים המפורסמים, מניעב, זה לא משהו חדש פה. כולנו מכירים את הגידול של הערבה, מצוין, מדהים, מעולה, מצוין. אמרתי, רבותיי, אני לא יכול לתת
כשרות. אז אנחנו לא מדברים בעצם על בעיה של שנת השמיטה, אנחנו מדברים על כל השנים.
לפני שמיטה, אני מדבר על בעיה של פטור וחיוב, שהבעיות הן אלה מאוד מאוד גדולות. ושם, בסייעת הדשמיה, הצלחנו אז לשים משגיח, לא קל היה למצוא משגיח שם. ברוך השם, הצלחנו למצוא משגיח. שהמשגיח הזה בעצם, תפקידו היה אז קודם כל להבדיל בין המזרחי למערבי. זה היה כל התפקיד שלו. לאחר מכן כבר, ברוך השם, התחלנו ללמד אותו עניינים של תרומות ומעשרות. ואז התחלנו, ברוך השם, שגם יפריש תרומות ומעשרות בנפרד מכל אחד, לא רק יסמן אותם. וכנל כבר הרווחנו לגבי שמיטה והכל, אם אנחנו אגב מזכירים את עניין, זה בדיוק נקודה שהזכרנו מקודם. בית אריזה, ביישוב, לכאורה לא שומר תורה ומצוות. אבל הגיע מנכ״ל שקיבל על עצמו בכל דרך שבעולם שהוא רוצה שהעסק שלו יהיה סגור בשבת. הם עשו שם אספה כללית, חשבו שיש להם, בא להם איזה משוגע חדש לעיר, וברוך השם זה עבר. אבל זה עבר עם שרשרת שלמה. שרשרת שלמה של סגירה וסיעת הדשמיה ומאמצים אדירים, העולם לא יודע מזה. אבל ברוך השם בסיעת הדשמיה, אחד העסקים הגדולים שבגללו הרבה מהשווקים היו פתוחים בשבת כי רצו להתחרות בו, הוא אמר, אני מוריד את העוקץ, אני סוגר בשבת. אבל זה עוד חזון למועד גם לדבר על העניין הזה, כי זה גם דברים לא פשוטים. בחקלאות, רבותיי, אין דינו כדין מפעל, אני סוגר, גמרנו. חקלאות עם ההבשלה היום,
חייב לכתוב.
חיכיתי עוד יום, אני בבעיה. אני אוטומט מוריד את זה למה? לסוג ב'. גם אם כתבתי ביום שישי, ואני בא לשוק, ולצערי הרב, יהודי אחר כתב בשבת ובא לשוק, סחורה שמי נמכרת קודם, של אותו אחד, שלך באופן מיידי יורדת לחצי מחיר. שתבינו מה קורה לחקלאים כל שבת בהתמודדות שלהם בזה שהם שומרי שבת. אתם רצים למצוות השמיטה כל שבת.
זה שוב ניסיון קשה לאחר שכבר הוא טרח.
תחבר את הכל, הרב אבינם, תחבר את הכל. שבת, שמיטה, ספירת העומר. היום בבוקר אמרתי...
כל השביעים חביבים, עכשיו לא מבינים למה.
אמרתי היום בבוקר, אמרתי היום בבוקר בשיעור, לפני תנת ואליה אומרים מלאכה, אז אמרתי, כתוב בתף צד ג' בסוף, נהגו אנשים שלא לעשות מלאכה בספירת העומר. לא נהגו לעשות מהפסח ועד עצרת. אז יש דיון למה וכו' וכו'. אחד הטעמים אומר הטור. התור מביא טעם, אומר, כיוון שכתוב שבע שבתות תמימות, לשון שבת. שבת זה לשון שבות, כמו בשבת, והוא מוסיף, וגם כמו שמיטה. מה שמיטה אסורה בזריעה המלאכה, אף ספירת העומר. אז חיברת את ספירת העומר לשמיטה, לשבת. בעצם הם צריכים ביום שבת לשבות ממלאכתם, ובסופו של דבר התוצרת החקלאית שלהם לכאורה מקבלת מחיר פחות. האם ראית חקלאי שיהיה לו את השיקול הזה? אז הנה, קיבלת טיפ קטן איך מדברים עם חקלאי. אתה בא לחקלאי ואתה אומר לו, חקלאי אהובי, אתה בתור שומר שבת, ואני רוצה להסביר לכם, אמרתם מקודם משפט שהוא לכאורה לא שמתם לב, אבל אמרתם אותו בין השיטים. טעות מי שחושב שאנחנו צריכים להתמודד עם חקלאים לא שומרי תורה ומצוות. החקלאים שומרי תורה ומצוות נמצאים באותה רמת ניסיון ובאותם קשיים, וחלקם האדיר אכן לא מצליח לשמור שמיטה בקום ועשה, אלא בשב ואל תעשה באמצעות היתר המכירה, אבל לא בקום ועשה. חלקם האדיר, אולי אפילו רוב. כי בקשיים של פרנסה זה לא דבר פשוט. אבל אני פונה לאותו חקלאי ואומר לו, וכי בשבת אתה תמצא היתרים, וכי בשבת אתה תפעיל בדרבנן רק באיסור אמירה לגוי, ותפעיל את הגויים שלך. למה לא? נכון? אל תשווה לי שבת אחת לשנה שלמה, זה הרבה טענות. אבל קודם כל אתה נכנס אל ליבו ומסביר לו
שבעצם להתבונן. להתחיל להתבונן בדברים מכיוון אחר.
אז אלה נקודות שאנחנו בעצם פונים אל החקלאי ומסבירים לו, וזאת הפינה. אז אני חוזר לשאלה של אבי. לכן ההשגחה היא מאוד תלויה. יישוב כזה, יישוב אחר שהוא בכלל נמצא במרכז הארץ, לכאורה אני לא אמור בשאר ימות השנה, אבל איך אני יכול לחבר אותו אליי בשמיטה? נאמר, חממות, מצעים מנותקים. אז אם אותו חקלאי יש לו מצע מנותק וחממה, וזה כל מה שיש לו, ואני אמצא שם, אני יכול גם להיות יוצא ונכנס. אבל אם לדוגמה לאותו חקלאי או שכן שלו מגדל את אותו מוצר לידו ולא במצב מנותק, אתה בלחץ, בלבולים, טעויות. אז כאן השגחה היא צמודה. כלומר, כשאתה מנוגע במשגיחים, תמיד זה תלוי באופי התוצרת. איפה, איזה סוג, מתי, איך. הדברים ברורים, שבסופו של דבר התוצרת צריכה לצאת מזוהה. כל שטח של אוצר בדין היום, יש משגיחים בכל השטחים שמחתימים את כל הקרטונים, אוצר בדין, זה יוצא החוצה, הכל מזוהה, צריכים לשמור על הזיהוי לאורך כל הדרך. הרי זה לא מגמר בזה. כשהתוצרת יוצאת, היא יוצאת עם מחירון שבית הדין קובע. בכמה לקנות, בכמה למכור, וכו' וכו'. לכל תוצרת נצמד מחירון, כיוון שבית הדין לא יכול, לא הפקר. יש הגבלות הלכתיות לכל הסיפור הזה. אבל לכל המערכת הזאת יש מערכת השגחה שמלווה. נכון, לפעמים המערכת, פה דיברנו על דברים מצוינים, נכון שלצערנו הרב יש גם השגחות שנמצאים לא אצל יהודים, כדי להביא תוצרת שאין ברירה, ושם המפגשים לא תמיד הם הכי מקסימים. גם השנה, כמו בכל שמיטה, אנחנו מתקלים באותם סיפורים, באותה תוצרת שיושבת, באותה תוצרת שיושבת כבר על הקרקע, וכאילו רק עכשיו כותפים אותה, וכשאתה מתקרב אתה רואה שזה סוחרה סחורה שבכלל נפלה עכשיו, או מישהו הביא אותה. כמה פעמים גם השנה נתפסו כבר תוצרת שנכנסת לשטח כבר ארוזה מהשוק הסיטונאי, שהייתה עתידה להתהפך ולאסוף אותה מהקרקע.
באמת מערך גדול. איך אתם מתמודדים באמת עם כל הנושא הזה? מה, יש מעקב צמוד שמשגיח נוסע עם המסעית?
אני אגלה לך סוד, שטחים שאנחנו לא יכולים להיות פיזית בתוך השטח, לא מאשרים. זאת אומרת, איפה שאי אפשר להיות בשטחים, אי אפשר לאשר. יש כל מיני פטנטים שוועדי קשרות, אני לא עושה אותם. הוועדי קשרות אחרים עושים אותם. צילומי אוויר, צילומי קיי, צילומים כאלה.
אנחנו משתדלים לא לסמוך על זה.
לא אמרתי, לא אמרתי, אני לא מביע דעה.
טוב, אנחנו נצא לפרסומות ולאחר מכן חדשות. בעזרת השם תשובו אלינו בשעה השנייה, אנחנו פה בענייני שנת השמיטה, אבל גם אני מקווה שנצליח לגלוש אפילו לענייני קשרות נוספים. פרסומת, חדשות ושובו אלינו.
המסע עם הרב ישי ואליס ואבי נועם יוגב. המסע עם הרב ישי ואליס ואבי נועם יוגב.
ערב טוב, שבנו אליכם, אנחנו בשעה השנייה של תוכנית המסע. הערב נמצא איתנו כאן הרב שניאור רווח, רב אזורי מועצה אזורית גזר וראש המכון למצוות התלויות בארץ. היום אנחנו קצת עוסקים בנושא של הר סיני, מעניין השמיטה אצל הר סיני. עסקנו בשעה הקודמת בגבולות, התחלנו לעסוק בגבולות, דיברנו על העניין בעצם של האמונה החזקה שיש לחקלאים שמתמודדים שעה שעה ורגע רגע עם כל המשמעויות מסביב עצם שנת השמיטה. התמודדנו גם באיזה בעיה פה בזמן הפרסומות על איזה נושא שכולנו בעצם חווים בשנת השמיטה, בכל שנה אבל גם בשנת השמיטה, ברגע שאנחנו עוברים ליד איזה שדה ואנחנו רואים שכתוב הפקר, איך מתמודדים עם עם התבואה, כן. ואיך בעצם ניגשים לקטיף כזה.
יתרה מזו, אתה יודע, אבינועם, מגיע הקיץ, ובקיץ חלק מהאטרקציות שנותנים לנו בכל הצימרים זה קטיף, יש כל מיני קטיף עצמי. עכשיו, בעוד שבעבר קטיף עצמי, אתה מדבר על קטיף עצמי, אתה בסופו של דבר הולך, שוקל את זה, משלם בהתאם, יש... אני משער שבשנת השמיטה כל המערכת אמורה לעבוד אחרת, אז אולי יהיה לנו פה באמת כמה...
ובאמת
איך
מתמודדים גם אם לא עובדת אחרת, אם באים ומוציאים לך, אומרים לך, תשמע,
אני בכלל,
אתה מגיע לתשלום פתאום אחרי שכתבת, אתה נודע לך שבכלל בעצם המקום לא קיים את המצוות כמו שצריך, ואתה לא יכול להשתמש בזה.
אז למרות שהתוכנית שלנו היא לא תוכנית הלכה, אבל בוא ננצל את ההזדמנות ובאמת לשמוע הלכה למעשה, איך מתנהגים הדברים הללו.
בשמחה רבה. אבל צריך לפני כן לוודא שאנחנו נמצאים באמת במקום שחייבים לשמור שם מדיני השמיטה. זאת נקודה אחת. כי אם אתה תיקח צימר בערבה הדרומית,
נו, אז בוא נקרא לילד בשמו
אלת. אז אפשר שיבוא להגיד לך, תשמע, אין פה בכלל דיני שמיטה, ואל תיבהל, הוא די צודק.
אז אולי באמת הרב יצייר לנו את המפה.
דקה, נגיע. אתה באמת רוצה להגיע לשם?
לא, לפי המפה, נדע בעצם מה הגבולות.
אבל אחרי שנגיע לך את המפה, אתה יותר לא יוצא לנופש באלת. זה ערכים, יותר לא עושה שם משום זה, ואין יותר נופשים, ונגמר.
לא, אנחנו עושים פעילות בחול.
בחול, אז הקדים
חול. מותר לצאת לחול ללמוד תורה,
מותר לקרב רחוק, אין בעיה. זה, אם ככה, זה מותר, זה בסדר. אז
נפתחת להביא אוכל מהבית.
כן, טוב, עכשיו אז נאמר עוד הפעם, אחרי שאנחנו נמצאים בתוך ארץ ישראל והצימר שלנו נמצא כאן, ואנחנו באמת צריכים בלי כל ספק לא רק לשמור את השמיטה ברמה שאם אנחנו צריכים אנחנו גם לטפל באותה גינה במהלך השבוע, אז אנחנו צריכים לדעת גם מה מותר ומה אסור, אלא אפילו בעניין הקטיף העצמי צריך לקחת כמה דברים. ראשית, לכאורה השאלה שלך צריכה להיות הרבה יותר מורכבת. הרי בעלת הבית או בעל הבית עשו את הטיפול במטע הזה בצורה רגילה. זמרו בשמיטה, גזמו מה שעשו, ריססו, דישנו. אז ראשית, האם הדבר הזה אחרי כל סוגיית המלאכות אוסרת או לא אוסרת, האם הפרי הזה אחר כך מותר באכילה או לא? טוב, אז כבר קיים עלן. בדרך כלל ככה אנחנו נוהגים להורות ששמור ונאבד איננו אוסר את הפרי באכילה. אז קודם כל מבחינה הזאת, כיוון ששמור ונאבד איננו אוסר את הפרי באכילה, על לכאורה בעניין הזה של לאכול את הפרי אין בעיה. אלא מה? יכולת הבעיה היא בעצם באיסור סחורה. כלומר, לא צריך להגיע לצימר. גם אם אני עכשיו הולך ומתארח בבית של יהודי שאיננו שומר תורה ומצוות, ואני יודע בוודאות שהנקטרינה שהוא מגיש לי כעת עברה את שנות האורלה. אבל עכשיו אנחנו מדברים בשנת השמיטה. האם הנקטרינה הזאת אני יכול לאכול אותה? לפי הכלל שאמרנו, כן. האם אני צריך לאכול אותה בקדושת שביעית? בוודאי ובוודאי. על כל מרכיביה של קדושת השביעית. אז אם כן, הרי יש לנו עוד הלכה שאומרת, והייתה שברת הארץ לכם לאוכלה, לאוכלה ולא לסחורה. אז אם אתה נותן לי את זה במתנה, אין בעיה. אבל אם אני צריך עם אותה סחורה, עם אותה תוצרת, גם לשלם לך, אז לכאורה אני עובר על איסור סחורה. אז אם נכן עמי, אם אנחנו נוכל לפתור את הבעיה של הסחורה באיזושהי דרך, נוכל למצוא פתרון. כלומר, אני אתן דוגמה שהגמרא אומרת בסוכה, שאפשר לקנות את הלולב בהבלעה. כלומר, אני משלם על הלולב ומבליע את דמי האתרוג בתוכו. אני יכול לשלם על הלולב קצת יותר יקר, והלולב, האתרוג בפועל לא שילמתי עליו, אבל קיבלתי אותו. אז כאן אין פה גם איסור סחורה לפי רוב הפוסקים. אחרי זה מי שאומר שסחורה גם רק לא נתפס, אבל רוב ככל האחרונים כותבים שגם אין איסור סחורה בזה. כך גם אני כתבתי בספרי שביתת השדה, הלכה בזה כדעת רוב האחרונים, שבאמת הבאתי רש מפורש, הלכה למעשה שאין בזה איסור סחורה. אז לכאורה אני יכול לשלם יותר על הצימר, ולקבל כתיף חופשי. ואז את בעיית הסחורה לכאורה פתרנו. אבל כפי שאתם מאזינים מתחילים להבין, זה לא פשוט. צריכים פה למצוא דרכים, ולפעמים הדרכים קצת דרכים עקיפות, אז ודאי וודאי שכשבהתייחס לשנת השמיטה...
לא צריך לחשוש פה גם מהנושא באמת אולי של מרית עין. אתה הולך לקטיף אצל בעל הצימר, יש עוד סוחרים בצימר, כולם משלמים במקום לפי שקילה.
לא בדיוק, לא בדיוק.
זה נכנס פה בתמונה או שזה...
לא בדיוק יש לנו אומץ ורשות לגזור לבד מרית עין. לא כל אחד יכול מאיתנו להחליט על הדבר הזה. אבל הנה חנמי, כמו שאני תמיד אומר שיש לנו
בקיר... לא, תראה, אם היינו חייבים ללכת לקטיף, אז הרב צודק. אבל סך הכל, אין מצווה דווקא ללכת לקטיף בקיץ.
בדיוק לקחת את המילים שבאתי לומר. כמו שאני תמיד אומר, יש לנו ביישוב, ליד היישוב שלנו, בית וזה, העיר רמלה, יש שם שוק פתוח. כל החקלאים באזור שלנו, ברוך השם, הולכים ונעים, ברוך השם, יותר ויותר שומרי ענייני מצוות התלויות בארץ, אבל יש גם עדיין חקלאים שהם מגדלי אורלה לצערנו הרב. איפה הם לקחו את האורלה שלהם? כשכל השווקים הסיטונאים סגורים בפניהם. כל הרשתות הגדולות סגורות בפניהם. הם הולכים לשווקים הפתוחים. בעצם אותם שווקים פתוחים הם הקולטי העורלה הכי גדולים במדינת ישראל. אז אני אומר לציבור, חבר'ה, לא להיכנס לשם. אומר לי מישהו, הרב, רק לקנות ירקות. אמרתי לו, אני לא בטוח. שאפילו לקנות ירקות שרואים יהודי שומר תורה ומצוות נכנס לכזה שוק שמותר לך להיכנס לשם. אז שוב, אני גם לא יכול לגזור גזרות, אבל יש עניין כפי שאתם אמרתם. לכן, על פי ההלכה הבסיסית, אם אדם רוצה לברוח מבעיות של איסור סחורה במה שהזכרנו, יש לו, אבל שיזכור ששמור ונאבד מחלוקת, האם בעבלה יש איסור סחורה או לא, זה מחלוקת, וכפי שאמרת, הצורה היא לא נראית צורה. נו, אז בשנת השמיטה...
אפשר לוותר על התעלום.
או לוותר, או שבאמת בעל הצימר, הפקר.
או, אז עכשיו בוא נעבור באמת להפקר. ובוא נניח, באמת הלכנו למקום, שומר תורה ומצוות, אני יודע מה, בן אדם הולך, לוקח צימר ביישוב יסודות, שאין לי ספק ש... הולך לקטיף עצמי בשדה שיש שלט גדול שכתוב הפקר, עדיין קדושת שביעית יש בפירות, גם אם זה הפקר.
בוודאי.
יש דברים, ובכל זאת יש לנו גם לפעמים, אנחנו נתקלים, במיוחד שזה, אנחנו נגיע לנושא של האתרוגים, אני משער ששם באמת הבעיה תהיה גם קשה, וזה עם השלכה. אנשים גם לא תמיד מתנהגים בצורה ראויה, במובן הזה, אוקיי, קטיף, אתה רוצה, תלך, תיקח לעצמך. מה הכמות שמותר לקטוף, זה ראשית. בטח צריך להתייחס גם לשאר דברים, יש פה את הענפים, את העצים, את שאר הדברים מסביב. חשוב להדגיש את הדברים האלה, שלא נחשב עם הפקר, אז לעשות מה שרוצים.
יש כוח עצום שהעליתם את העניין, ואני אומר לכם את זה גם במבט של, 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 של עולם החקלאות שקרוב אלינו, וגם במבט של מגדלי עצים, ברוך השם, וגינה, ואני אומר פה ברדיו, בכל חי, בכל גדול, שהכל הפקר אצלנו בבית, וזה בסדר. את הכתובת אני לא נותן. אבל, 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 אבל באמת הפקר, ברוך השם, לכולם, הכל בסדר. אבל צריך לדעת שכשיהודי נכנס לחצר, אז נכון שהדרך אל העץ היא גם מותרת לו לצורך הלקיחה. אבל הוא לא הופך להיות הבעל הבית של הדרך. העצים הם בהם קדושת שביעית, הם לא הפקר. הענפים הם בהם קדושת שביעית, הם לא הפקר. ההפקר הוא הפירות, אין לך רשות להזיק. מותר לבעל גינה לומר, רבותיי, הפקר, אפשר לקחת כרצונך איתי ביחד, בין השעות 2-4.
אני אכתוף לכם, מותר לו להגיד.
אפשר גם, אפשר הכל, ההפקר הוא גמור. לצערי הרב, עיניי ראו ולא זר. ילדים ונערים שנכנסו, במקום לקטוף, התעצלו. הורידו ענף שלם. מי מתיר את הדבר הזה? אז זה אחד. מה ששאלתם בנוסף, בוודאי...
אז אפשר, רגע, מה שהרב אומר זה, אפשר למנוע את הקטיף לאנשים שלא...
לא למנוע,
חלילה. למנוע, אני מתכוון, אפשר למנוע במשפט של, בכתיבה, של משהו כמו מי שרוצה לקטוף, נע לגשת לבעל הבית, בלבד, כדי שאנשים, אם הם לא באים עם ציוד מתאים לקטיף, אז הם יכולים להזיק את העץ.
בשמחה רבה, מותר לך תחילה. אני לא מדבר שביישובי ספר אמרנו שאפילו מותר לנעול... ברגע שיש לנו חשש שמגיעים כל מיני אנשים שיבוזו את הפירות, אפילו גויים, אז דיון האם מותר למנוע מגוי, מבהמה, לכאורה, למנוע ודאי אפשר, האם היא כבר לקחה, אם צריך להוציא מפיה או לא, וכן על זה הדרך.
וכל זה בתנאי שבן אדם שם שלט, אבל שידעו שזה בעצם...
על פי ההלכה, גם אם אני עכשיו הפקרתי פה בפני שלושה, סיימתי את ההפקר שלי. מספיק, די ויותר.
לא מחויב שיהיה שלט שכותב...
אפשר די ויותר. השלט, כשאתם רואים הרבה פעמים שלטים, זה גם...
זה קידוש שמיים.
קידוש שמיים, זה חלוטין.
זה בונוס.
אבל ההפקר, כמו שדיברנו עכשיו, אתה שאלת שאלה נכונה, כמה מותר לקחת? יש... מעט מהאחרונים שכותבים שלוש סעודות, שזה כמו השיעור של האכילה האחרונה לפני הביעור, שמותר להשאיר, ואז אתה חייב לבאר, כמו שכולנו מכירים בערב פסח, שמבארים את היין בחוץ, מוצאים את היין של קדושת שביעית, ומפקירים, וכל הרוצה ליטול יבוא ויטול, ואף אחד לא לוקח, ואני מחזיר את זה בחזרה הביתה, כי העיקר להלכה כדעת הרמב"ן, שביעור זה הפקר, ולא כדעת רבינו הרמב"ם, שביעור זה שריפה, כי להלכה, בזה דעת, הלכה כדעת שער הראשון, כמו שאתם הרמב"ן חביב, זה מנהג ארץ ישראל, וככה מנהג הלכה למעשה, וגם לא ראוי להחמיר, כחומרה כזאת היא חומרה שבאה לידי הפסד, וזה לא נכון לעשות את זה. על כל פנים, זה לגבי הביאור שם אכן נאמר דין של ג' סעודות. יש מי שרצה לומר שהוא הדין בלקיחה, אבל באמת לא כך. העיקר להלכה שההגדרה ההלכתית היא לא בגדר של ג' סעודות, אלא כותף מעט כדרכו. אני טענתי נגד מי שכתב ג' סעודות, שיש לנו מפורש בהלכה, תוספת בעצם, שיכול לקחת 15 כדי יין ו5 כדי שמן, במפורש כתוב,
אז זה הרבה יותר משלוש.
אז מאוד מוזר הטענה הזאת. אלא מה הכוונה? הכוונה שלוקח כדרכו. אם כן, למה מותר לקחת ביין ובשמן כל כך כמות גדולה? הרי, מה זה, כפי שאני רגיל לאכול, אני רגיל לאכול, יפה, כיוון שדרכו להצניע, וזה דברים המשומרים, אז כתבתי מסתמר, כיוון שדברים המשומרים, לכן שם אפשר לקחת גם כמות גדולה, כי זה פעם בשנה, ורגילים לשמור אותם. זאת אומרת, זה קודם כל לגבי הכמות, כבודו ראה את, את הפנים של הדברים, זה בגדר הארוחה. אם אני רגיל לאכול בארוחה מספר דברים, זה מה שאני אוכל בגדר אותה ארוחה. אם אני רגיל לקחת כמה פירות, ואת זה אני אוכל, זה לא שאני אקח עכשיו לכל השנה. מחר יש עוד פירות, תבוא לפה מחר, תקטוף עוד.
אם אני מזמין אורחים לאירוע בסוף שבוע, ואני צריך כמות יותר גדולה?
אז אתה רוצה לכתוב מה? בעבורם?
כמות יותר גדולה,
לכתוב
כן.
בעבורם. אז יש שם דיון ארוך, כתבתי בשביתת השדה, האם אני יכול לקחת לי לכל בני ביתי, או לכל מסתמה שכן, שאפשר. מסתמה שאפשר לי ולבני ביתי, כל אחד, כל אחד כפי המעט שהוא אוכל, מסתמה שאפשר, כפי הארוחה הרגילה אצלי בבית, לא שעכשיו אני עושה סעודה שכולה נקטרינות. זאת הנקודה. אלא אתה רגיל לאכול פרי אחד בסום הסעודה, אז מותר לך, זה הדרך שלך. יש לך כך וכך בני ביתך, מותר לך לקחת כך וכך בני ביתך. לא יותר על כך. זאת הנקודה שלנו, מה מותר. כמובן צריך לזכור, והזכרנו מקודם, יש את כל הגבלות שביעית, שזה, ואגב, אני עוד מבקש מהמאזינים, לא להיבהל מזה. רוב הגבלות הם סתם נרבים. כלומר, ברגע שזה יצחיל קצת להשחיר, או ברגע שמדובר בשיריות בצלחת, שאין דרך לשמור אותם, והדרך לזרוק אותם מותר. בקליפות וגרעינים, יש מרן בכסף משן שאומר שהם תפילים לפרי כל עוד אפשר למצוץ את הגרעין, ויש בו אותם. בסדר? זה גם יום יומיים מתקשה ואפשר לזרוק את זה. לא להיבהל, עד רבה לשמוח, לשמוח שיש לנו בידיים את הדברים האלה שצריך לשמור אותם.
עכשיו, הרב
אגב, ככה... הערה רק כן, אחרונה, כן, פשוט הוא פשוט שפטור מתרומות ומעשרות.
כן, ברור.
כי בשנת השמיטה, לנו. פטור מתרומות ומעשרות, או לפי המבית שזה הפקעה, זה דרחמנה, או לפי דעת מרן הבית יוסף, כיוון שזה הפקר, שבעל הבית מפקיר. הנה חנמי, כמו שציירנו מקודם, שבעל הבית לא הפקיר, אם בעל הבית לא הפקיר, ושם הלכתי לקחת, לפי דעת מרן הבית יוסף, הצטרכו להפריש תרומות ומעשרות בלי ברכה. וזה העולם לא יודע, לא כולו יודע. אבל לכן, לפי דעת רבינו המבית, וכך כתב החזון איש ואחרים, לפי דברי מי שסובר שזה הפקדה דרך מנה, תרצה או לא תרצה, זה מופקר, ואז אתה פטור בתרומות ומעשרות, אבל לפי מרן אמרנו, ההפקר נובע מזה שהוא בפועל מפקיר את זה.
אולי לסיכום באמת הנושא של השמיטה, לא סיכום כללי, רק השמיטה, הרב נשאר איתנו להמשך התוכנית גם, יש הרבה סיפורים טובים, תמיד אנחנו שומעים על ניסים גדולים, על וציוויתי את ברכתי, ואני בטוח שלרב יש ספרייה שלמה של סיפורים, סיפור אחד אבל ככה שייתן לנו את ה... גם את החיזוק וגם את ההרגשה, שנת השמיטה, ציוויתי את ברכתי, איפה אתם ראיתם בעיניכם?
ראשית סיפרנו מה שברוך שמראינו בבית עוזיאל כמה וכמה פעמים, אבל רק הבוקר קיבלתי סיפור שהיה היום בבוקר, נכנסו במושב גבעת נילי או נילי ליד חדרה, הרי עכשיו... מי שקצת מבין את הערך של הגשם שהיה אחרי פסח, החורף הזה שחזר אלינו הגל, לפירות הקיץ זה קטסטרופה. יש פירות, אני יכול להעיד בעדות גמורה על מטעים שנמחקו.
כן, ספק, באמת השנה ראינו דברים מוזרים, זאת אומרת, מבחינת המזג אוויר לא היה מתוכנן, אי אפשר היה לבנות עליו.
וחלק גדול מן המטעים ניזוקו ברמות שאי אפשר להסביר. הבוקר שלח חקלאי שאומר, פעם ראשונה שנכנסתי לוועדת שמיטה ולשמור כדת וכדין את השמיטה, והבוקר הרדנו לעשות בקרת נזקים בצורה יותר מסודרת, והנה הפלא ופלא, להבדיל מכל השכנים מסביבי, המטע שלי שלם ומושלם, כאילו פשוט הכל דילג עליו, והלך לכל המטעים מסביב, ועל שלי דילג. זה מהיום בבוקר הודעה שקיבלתי.
וזה דברים שאתם גם...
ורואים אותם בעיניים.
רואים אותם בעיניים.
אבל לזכור תמיד מה שאמר מרן הרב עובדיה. שזה ממסירות נפש, מדין מסירות נפש. זה כשחקלה...
זה באמת השלך על השם יבחה והוא יחלקלך, זה לא קשור לשמיטה, זה קשור...
פשוטו כמשמעו, זה מה שסיבר.
אז גם אנחנו צריכים ללמוד מזה באמת, אם כל אחד באמת יינה ככה, הקדוש ברוך הוא באמת יש לכם את הניסים שלו, נצא למקבץ קצר של פרסומת, לאחר מכן תישארו איתנו, אנחנו קצת נרחיב בנושא של הקשרויות, כבר לנצל את ההזדמנות שנקראתה לדרכנו.
עכשיו איתכם, המסע עם הרב ישי וליס ואבי נועם יוגב.
שבנו אליכם, תוכנית המסע, נמצא איתנו כאן הערב הרב שניאור רווח, רב אזורי מועצה אזורית גזר, וראש המכון למצוות התלויות בארץ. אני מדייק בלשוני הרב, ראש המצוות, ראש המכון למצוות התלויות בארץ?
אמת?
רוב הזמן האמת שאני מחפש את הרב בטלפונים, הרב לא נמצא בארץ. יש השלכות לכך גם בעשייה היומיומית שלכם?
שפה פשוטה, מה המכון למצוות התלויות בארץ מחפש בחוץ לארץ?
האמת היא שלשאלה של הרבי שאני אענה בשמחה, אבל לשאלה של הרב אבינועם אני הולך לשקול תביעה.
הוצאה
דיבה. קודם כל ברוך השם אני נמצא, ברוך השם רוב המוחלט של הזמן.
כן, אתה קופץ את דברים.
אני נמצא ברוך השם. אתה שואל מה הצוותים עושים בחול.
מצודתו פרוסה.
אנחנו ברוך השם נמצאים כאן, יש לנו ברוך השם קהילה לנהל, ויש לנו ברוך השם שבע לך לבורא. אחרת לא היינו זוכים רק השנה לשלושה ספרים. אי אפשר גם ללמוד תורה וגם לנהל את העולם. אבל...
אז הגיחות הקטנות שהרב עושה לחול,
זה כן.
מה מטרתם?
לעתים יום יומיים וחוזרים, אבל בעיקר הצוותים שכן נמצאים בחול. או, הצוותים שנמצאים בחול, אתה שואל בעצם...
הוסרה התביעה.
כן, כן, כיוון שמיד נטלת, אז הוסרה התביעה וכל בסדר. עכשיו, לשאלתכם, השאלה היא באמת מעניינת. אף אחד מאיתנו לא רצה להיות שם. המכון למצוות להיות בארץ הוקם בשביל לפתור בעיות כאן של ארץ ישראל, בארץ ישראל של חקלאים. מכאן זה התחיל. מה שקרה, שעולם החקלאות לא רק היה קשור למצוות התלויות בארץ, אלא הוא לקח אליו גם את עולם החרקים. עולם החרקים ניזון ומזין את עולם הצומח.
Yeah, ניזון אני מבין, מה הכוונה מזין?
אם לא היה חרקים, אז לא היינו מקבלים האבקה. אם לא הייתה האבקה, לא הייתה הפריה, לא הייתה הפריה, לא היה פירות. הקדוש ברוך הוא סידר אותנו בצורה מסודרת. עכשיו, על מנת שהעולם הזה יתחבר ביחד, אנחנו שמחים. יש לנו רק בקשה אחת מכבוד החרק.
שכשבא היום לאכול, שידע ללכת הביתה.
פרד מאיתנו ונשאר חברים. אבל הבחור לא מתכוון לעשות את זה. הוא משאר ובא עד אלינו. עכשיו צריכים להתחיל לפעול איך להפריד אותו.
זהו, אז יש מוצרים באמת שההדברה עוזרת להם?
לעתים הדברה, לעתים הדברה מסוכנת. אני יכול להדביר דברים מסוימים עד שבועיים לפני הקטיף. מצוין. אבל זה לא פתר לי את הבעיה. בירקות עליים על אחת כמה וכמה. מלחמה יומיומית, רגע, רגע, שנייה, שנייה. ואני לא מתמודד עם איזה חרק אחד זבוב הפירות, אני צריך להתמודד עם טריפסים ועם הקריות, והקריות מהסוג הזה והסוג הזה, ועם קנימות עליהם מכונפות ולא מכונפות, ואני צריך לטפל באלף ואחת בעיות, ולעיתים אנחנו מתמודדים עם חרקים שאפילו עולם המדע לא מכיר אותו. במשך תקופה ארוכה, המכון למצוות התלויות בארץ, שידר מצוקה לכל עולם המדע כאן בארץ ישראל, על קרדיות מסוג מסוים, שמצאנו אותם בכמויות אדירות בקרוב, ולא קיבלנו מענה. עולם המדע לא הבין מה אנחנו רוצים ממנו. ממש כך. כלומר, ועוד הרבה מאוד דברים שבעצם אנחנו צריכים להתמודד איתם.
אז אבל... יש חרקים שמלווים מרגע הגדילה, ויש חרקים שנמצאים לאחר מכן שהם...
ודאי, הרי הם מעופפים. מעופפים מגיעים ונכנסים בלי שום בעיה. הרי מה המטרה של החממה? כשאנחנו סוגרים, כשירקות גדלים בחממה, הם לא גדלים במצע מנותק, עזוב שמיטה עכשיו. הם לא גדלים באוויר, הם גדלים רגיל באדמה. רק החממה אמורה למנוע כניסה מבחוץ לבפנים. שם,
מה שבא מתוך האדמה או...
יש גם דברים שמגיעים מתוך האדמה, קיים, גם קיים, גם קיים. הכבישים בעיקר, אבל 99% מן החרקים אנחנו מכירים אותם מבחוץ, לא מכירים אותם מבפנים. ולכן אנחנו בעצם מנסים להתמודד על מנת שהם לא ייכנסו לנו פנימה.
אז מה הניסיות לחול, איך זה נכנס פה באמת הניסיות הללו?
עכשיו, יש קהילות עצומות בעולם שגם הם רוצים ירקות נקיים מחרקים, אבל זה עוד לא מספיק. מדינת ישראל עצמה מקבלת הרבה מאוד תוצרת בסופו של דבר, כשאתה רוצה רבי שלי לקנות מוצר, אתה רוצה שהוא ינקים מחרקים, אתה הולך לקנות עלי גפן. אם לא יעבור טיפול מיוחד, אתה תקבל אותם עלי גפן עם ציקדות. ואני מדבר עם הכשרות המעודרת. לארץ ישראל נכנס עם כשרות מעודרת עלי גפן עם תולעים. חד וחלק.
קטימה בונים על זה שבאמת...
לא משנה, או שאתה תנקה, או שלצערי הרב לא בקיאים בתחום. שולחים משגיחים שאין להם מושג וחצי מושג בתחום הזה. ואז אנחנו צריכים להתמודד עם בעיה קשה מאוד. לצורך העניין, המכון או נותן ייעוץ לאותם ועדי כשרות ומסייע להם איך לבנות שם הנכון, או שהמכון עצמו מצרף את החותם שלו, המעבדה, לוועד כשרות אחר שכבר נמצא על המוצר. והוא מטפל בחרקים, הוא מטפל בחרקים, וזה מטפל בבישול ישראל ובכל הדברים האחרים. כלומר, יש כאן רעיון בסוגנון כזה, או לחילופין, במקום שאין איש, השתדל להיות איש. בסיפור הגדול של הדגים, שבאמת, לפני יותר מעשור שנים, כשעשינו את כל המערכה העצומה והענקית, אז עם כל גדולי ישראל, עד שאספנו כ-50 מגדולי הדורות הקודמים והנוכחים, שהרחיבו בסוגיית איסור התולעים, והתולעת הניסקיס המפורסמת, שזה בשידור אחר שלכם נדבר, כשתגיעו לפרשת שמיני, ושם נדבר על שרץ המים, אבל את הסיפור הגדול הזה, היינו צריכים לפתור אותו. אם תולעת הניסקיס אסורה, אז אי אפשר להביא תוצרת סול מסין כמות שהיא, צריך לכל אחד ואחד לטפל בו ולהסיר את אותה תולעת שנמצאת שם. או מדינות מסוימות, הכי קל להגיד, טוב, אני לא מביא משם, אין בעיה. אבל התחליף יקר פי כמה וכמה. אז מה הציבור יעשה? אז תכן על זה הדרך. כאן אתה מאמן צוות שיעשה את העבודה בחול. והוא עושה את העבודה שם, לפעמים שבוע, שבועיים, וגם יותר, על מנת לייצר, כדי שהמוצר יגיע לכאן, כנקים מחרקים. ואתן דוגמה אחרונה, לעתים זה אינטרס גם של היצרן. אומרים לו, תשמע, אתה יכול להביא ביצה דגים מן הארץ לכאן, בשביל איקרה, אבל תנקה את זה כאן. הוא לא מסוגל, הפחת הוא עצום. הוא מעדיף להביא את זה מנורווגיה או מסין, ושהצוות ינקה את זה שם, שם הכוח אדם, הכוח אדם בסין הרבה יותר זול, אז הוא מוצא מומחה אחד או שניים שישאו שם שבוע או שבועיים, אבל אז הקונטיינר שהוא צריך לכל השנה מגיע לארץ נקי, והעבודה שלו נעשית באופן שוטף. זה בעצם הנקודה שיש למכון, רק החלק של החרקים נמצא שם. כנ"ל לגבי ייצורים של סרדינים לארצות הברית, וכנ"ל עוד הרבה מאוד דברים שבעצם הצוותים, חלקם גרים אגב בחול. לדוגמה במרוקו. במרוקו יש לנו צוות שגר שם,
והוא... שעבר לשם?
שלא, לא, גרים מקומי, שם.
גר,
אחד בחור ישיבה שהיה כאן, סיים ונמצא עכשיו שם, ושני כבר גר שם, והם בעצם...
שמידע, סיורים של ערכים למרוקו, אז אולי כדאי שיהיה לנו עוד כתובת לעצור.
בשמחה רבה, בשמחה רבה, בשמחה רבה, כן, נפגיש אותם עם אילו אנשים מעניינים בעזרת השם, על כל פנים, ובסופו של דבר, המוצר הזה יכול לצאת, אגב, הרוב לא לארץ, אני אומר הרוב, אני מדבר ברמה של 200 אל מול קונטיינר, אחד או שניים שמגיע לארץ, אבל הכל יוצא לשם כנקי, מטפילים, כלומר, העבודה נעשית לטובת הכשרות, אז נכון, זה התחיל מהתלויות בארץ, אבל נגרר לעולם
אחר. רק ברשותך הרב, אני לא הבנתי, ברגע שיש שדה, ויש חממה, ויש הדברה, אז זה מונע מהחרקים להיכנס לתוך הפרי או לתוך הירק, אבל מה קורה בדגים? איך מונעים מהתולעים להיכנס לתוך הדגים?
אז תלוי, אם זה גידול בריכות, מטפלים בריסוס בבריכות עצמם. אם זה גידול ים, כמובן שאי אפשר. לא, 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 זה מרפא את האחיזה. שכמובן אם אתה נותן את המינון הנכון, אתה לא, אנחנו לא מדברים פה שאתה נותן להם לשתות אקונומיקה.
אז אתם בעצם פונים לבריכות הנכון. שנמצאות שמה?
לא, לא, זה גם פה, גם פה וגם שם. אכן, גם פה וגם שם. אבל העיקר הטיפול שלנו זה לא זה. זה דברים מפורסמים וזה בסדר גמור. עיקר העבודה הגדולה שלנו זה בעצם העבודה במפעל עצמו. מגיע תוצרת, נאמר, אותו סול שהזכרנו אותו. כדי להסיר ממנו את התולעים, אתה צריך קודם כל לדעת אם יש בו תולעים או לא. אתה משקף אותו על גבי שולחן אור, כל דג ודג. כל דג ודג.
לא מספיק
אתה משקף אותו על כל אחד ואחד. משקף אותו על גבי שולחן אור. הוא עובר בחינה וניקוי ארבע פעמים. ארבע פעמים משני צעודי שולחן אור, יש בדרך כלל משהו כמו לפחות כעשרה שולחנות בדרך כלל, שנמצאים את כל צד אחד נמצאים פועלים, ועל כל שורה נמצא בדרך כלל מומחה מטעמנו שמפקח עליהם. כלומר, אם יצור רגיל ללא כשרות לוקח יומיים או יום, אם כשרות לוקח שבעה עד שמונה ימים נטו לעבודה. אבל בסופו של דבר המוצר הזה עובר את, 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 את הבדיקה המסיבית ומגיע בעזרת השם.
זה לא בדיקה, זה עשרה.
זה עשרה לחלוטין.
עשרה של כל תולעת ותולעת ומארז מחדש לאחר מכן ונקי.
אמת. הביצי דגים שהזכרנו זה ייצור של במשך 21 יום נטו. לייצר קונטיינר אחד כנקי מתולעים. זאת אומרת, יש כאן עבודה מאוד קשה, והעבודה הזאת נעשית על ידי מומחים גדולים מאוד בתחומם, שקנו שנים רבות של ניסיון ומומחיות. אז זה החלק שלנו. בחול, ובעזרת השם בלבד אני מקווה, לא צריך מעבר לזה שום דבר.
אני אסיף לרב גם, הנה, בעקיפין יש פה קשר לנושא אפילו של קירוב. אחת השאלות שבסמינרים, ולא משנה מהרבה מקומות שנותנים הרצאות על נושא של כשרות, תמיד צאת איזושהי שאלה, זה לא הכל ביזנס, לא מחפשים פה לעשות איזושהי קופה, איזשהו, ממש בשפה שלהם יש נמש לעשות עלינו סיבוב. תגובה שאני פוגש מהציבור הרחב שלא מכיר, והנה רק הדוגמה הזאת של הדגים, שאתה בעצם מבין שכל דג עובר את אותם בחינות, את אותה בדיקה, את אותה מערכת, וכמובן צריך צוות, וחוץ מצוות אני בטוח שאנחנו צריכים גם כל מיני אמצעי עזר, שכנראה הם, גם כן העלויות שלהם מאוד מאוד גבוהות. אני חושב שזה קצת נותן לנו איזושהי אינדיקציה להסיר את לזות השפתיים מאותם אנשים.
הרבי שאין בושה שאנשים מתפרנסים.
חלילה.
לא, לא, אני אומר, גם הציבור הזה יודע. הציבור הזה גם מבין שאנשים צריכים להתפרנס. אין להם בעיה עם זה. מהניסיון שלי, אגב. אנשים יודעים שצריך להתפרנס. המשגיח שהוא עובד, אין להם ויכוח עם זה שמשגיח צריך לקבל. השאלה שלהם היא אחת. האם הוא עושה את העבודה? והאם הוא מקבל בתמורה לכסף, הוא עושה דבר. ולצערי הרב, כאשר לפעמים צץ להם בתקשורת איזה סיפור כזה, איזשהו דבר מעניין כזה, של אחד שלא הגיע לעבודה, ותפסו, אז מיד אומרים שכולם חס ושלום וכאלה וכאלה. לכן הדברים האלה...
תמיד כולם נתפסים לכל האחד הזה באמת, שמפרסמים, זה הבעיה.
טוב, אנחנו רוצים להודות לרב שנור רווח שהיה איתנו כאן בתוכנית, והרחיב את היריעה שלנו, ישר כוח גדול לרב, הרבה הצלחה בהמשך הדרך.
גם לכם וגם למאזינים בכל מקום שהם.
ואנחנו נצא למקבץ נוסף של פרסומת, ולאחר מכן לשלב האחרון של התוכנית שלנו לערב זה.
עכשיו איתכם, המסע עם הרב ישי ואליס ואבינועם יוגב.
שבנו אליכם את תוכנית המסע, ואיתנו על הקו נמצא הרב דודי ברוורמן. ערב טוב לרב דודי ברוורמן.
ערב טוב וברך לך ולכל המאזינים.
הרב דודי, הפעם אולי בשונה מפעמים אחרות שאנחנו מתקשרים כדי לקבל עצה, תושייה, הפעם אנחנו רוצים קצת לשאוב אינפורמציה. אנחנו יודעים שבעזרת השם בסוף שבוע הקרוב יש לנו סוף שבוע עם ערכים, רק שהפעם הסוף שבוע מיועד לציבור חרדי, ציבור שאומר תורה ומצוות, חרדי, דתי, שלמעשה רוצה להרחיב את הידיעות שלו בתחומים של מיומנות, השפעה, שכנוע, למעשה מין סוג של רעיונות שנמצאים שאנחנו מכירים בקורס מרצים, ועד כמה שאני מבין אחד המובילים במהלך הסוף שבוע הזה יהיה הרב דודי ברוורמן שייתן כלים. אז בוא תסביר לנו מה הולך להיות לנו בשבת הזאת.
בוא תראה, באופן כללי צריך לדעת שבקורסי מרצים של ערכים הידועים כבר התחילו לאחרונה עוד מגמה, שיש לא מעט כאלה שאומרים, תשמע, אני מרצה בדרשן לא בדיוק עכשיו בתוכנית שלי, אבל אני רוצה לדעת ללמוד איך להתנסח בבית, בתוך התא המשפחתי, עם בני ביתי, לדבר טוב, לדבר נכון. אז פתחנו גם עוד תוכנית, שנקראת תוכנית בעצם יכולת ההשפעה, איך לדבר בבית, איך להתנסח, איך לבנות תקשורת דין אישי, תקשורת משפחתית, תקשורת אנושית, לבנות את הכלים האלה. אז אנחנו בעצם עשינו את זה בשני מסלולים, פעם בירושלים, פעם בבני ברק. הפעם מה שאנחנו עושים עכשיו זה משהו מיוחד במינו, זה בעצם שילוב של שניהם גם יחד. זה בעצם שאנחנו יוצאים למסע של גם קורס מרצים, כשאני אומר קורס מרצים זה להיות, גם להיות מגיד שיעור בדף היומי או מורה בבית ספר. איך להעביר שיעור, שהשיעור יהיה מרתק, שאנשים ילקחו את האצבעות, איך להגדיל שיעור דף היומי שמתוך 10 אנשים תגדיל אותם ל-100 איש, איך להפוך שיעור בשבקטנה או בחיידר, שהשיעור הזה יהיה שיעור אטרקטיבי, מעניין ומושך. באותה מידה גם איך להיות דרשן, איך להיות כרב בית כנסת, להעביר שיחה כמו שצריך, או גם בין קבלת שבת לערבית וכדומה. ומנגד, באותה מידה גם תקשורת במשפחה, תקשורת בזוגיות, ויכולת איך לממש את הפוטנציאל שיש לך, רק פשוט לקבל כלים. ואני הייתי אומר כך, המסע הזה שאנחנו יוצאים שם מיום חמישי עד מוצאי שבת, הוא באמת מרתון של הרצאות, מקוונות מאוד, ובנושאים שונים ומרצים שונים. עכשיו, מה שיפה שמה, זה בעצם שאדם מקבל מאות טיפים, אני אומר את זה בלי גוזמה, מאות טיפים ועצות, שאם לא הטיפ הזה יעזור לזה, הטיפ השני. אדם יצא פשוט עם ארגז כלים מלא, עם חוברת קדושה ומלאה, שיכול גם לזכור את זה גם לאחר השבת. וברמת אירוח של בית מלון עם 5 כוכבים, הבית מלון עכשיו גם עבר גם שדרוג, שהוסיפו לו גם מקווה טהרה מפואר מאוד, מקווה רגיל וגם מקווה לגברים, ומלבד כל מה שהמלון הזה מכיל, כשנמצאים על חוף חוף יומה של הכנרת, אפשר ללכת ברגל לים, אבל בסופו של דבר, האנשים לא יהיה להם זמן אפילו ללכת לים, רק בגלל הרצף של ההרצאות המרתק והמעניין. ובסך הכל יש לי שם עם המרצים, יש שם הרב מנואל תהילה, הרב נשיא, שהוא בעצם נקרא רב המרצים, המכשיר המרצים הגדול, וסביבו יהיו שם הרב אהרון לוי, וגם אנוכי, מי אמור להיות שם, אני חושב, אני שכחתי עוד כמה שמות.
הרב צבי בנצור גם יהיה שם.
הרב צבי אלי בנצור, הרב דרוק יהיה שם, הרב בנימין דרוק. בכל אופן, יהיה שבת קדושה מאוד, מרתקת מאוד, אווירה חרדית מלאה. מי שיגיע לשם, אין לי ספק שהוא יצא מלא וקדוש, כי אין דבר כזה. זה גם נופש וגם תכנים. אבל תכנים לא הרצאה מזדמנת מדי פעם ככה, בשביל איך אומרים להעביר את השבת. זה לצאת קדוש באירועים, יום חמישי עד מוצאי שבת, מרתון של הרצאות. זה מומלץ בחום, במקומות אחרים משלמים את עוד כסף, זה פשוט, המחיר פשוט הוא מגוחך לעומת...
זאת אומרת, אנשים יוצאים לנופש ומקבלים על הדרך כבר את כל
ה... מאות טיפים, מאות טיפים, מאות טיפים, בכל התחומים של, 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 של בין השפעה בתוך התא המשפחתית, המשפחתי, ובין תקשורת, ובין יכולת איך לדבר מול ציבור, איך להתמודד עם פחד קהל, זה, ויש זמן גם לשיחות ביניים עם המרצים, עם לשבת לדבר איתם, לא כמו בקורס מרצים, שהכל לחוץ. יכולים לשבת לדבר על כל מיני שיחות, כך שזה מומלץ מאוד. פעם שנייה שהערכים עושה את זה, הפעם הקודמת אנשים יצאו מהכלים, אז זה היה בבית קיי. עכשיו עברנו שדרוג, עוברים את זה לכינר, מומלץ מאוד גם לגברים וגם לנשים, גם אחד שלא חושב להיות דרשן או מרצה, הוא ישמע שם עצות זהב לחיים, שזה פשוט הזדמנות פז.
אז באמת סוף שבוע הקרוב, במלון כינר, בטבריה, מיום חמישי עד מוצאי שבת, יש שם גם שמרטפייה במקום, בזמן שההורים בהרצאות.
גם שמרטפייה, זאת אומרת, גם מדריכים, זאת אומרת, לילדים יש פעילות, לא תראו אותם, מציעים מפעילות כל הזמן. ואמצעים לפעילות, יש מרתפייה מטפלות, כך שההורים יכולים לשבת ברוגע ובנחת, וכמובן הכשרות של ערכים, זה צריך לדעת, זה לא הכשרות הרגילה של המלון, זה הכשרות של ערכים שזאת מאדרין מן המאדרין, אין עוד מאדרין יותר מזה מה הכשרות של ערכים, כך שמי שרוצה לחפש נופש באמת מושלם יוצא דופן, זה המקום, זה הזמן.
אז באמת, הרב דודי ברברמן, אני זוכר בפסח את הטיפים שנתת לנו כיצד להתנהג בשולחן עם הילדים, הטיפים למשוך סיפורים
ולספר אותם.
בסעודת שבת, זה חשוב גם מדי שבת, וכמובן מי שמעוניין...
איך לספר סיפור בפרשת שבוע, שאתה יושב בשולחן שבת, איך להפוך לשולחן מרתק, ולא בצעקות כל הזמן שתשבו ליד השולחן. אין, אדם מקבל שם, זה משהו גדוש, מלא וגדוש. הוא מולט ממך בחום.
אז הרב דודי, אולי אני אנצל את ההזדמנות הזאת, כי אני לא יכול לשמוע אותך איתנו בתוכנית בלי שתיתן לנו גם איזשהו טיפ. תן לנו עכשיו במקום, תשלוף אחד הטיפים מתוך המאות טיפים, אז אחד ישמעו אותו פעמיים, אבל אחד תיתן לנו עכשיו.
אני אגיד לך טיפ עכשיו שקשור לתקשורת, ולא, בלי קשר עכשיו, בוא נגיד לקורס מרצים. טיפ שקשור לתקשורת, ואני חושב שבאמת דבר שכל אחד צריך לרכוש את זה. את זה דווקא שמעתי מהרב נגרשל, אני שמעתי את זה ממנו, פעם אחת ראיתי עד כמה הדבר הזה נכון, אומנם בעולם הרצאות, אבל הוא נכון שבעתיים בבית. הרב נגרשל אמר לי, תראה, כשאתה נותן הרצאה, אם קם בן אדם באמצע הרצאה ומטריס נגדך, אל תענה לו, תקשיב לו. למה? הוא אומר, כשאדם שואל שאלה, הוא מצפה לתשובה. כשאדם זועק זעקה, הוא מצפה להקשבה. ויש לא מעט אנשים שהם בעצם זועקים, אבל הם נראים כאילו הם שואלים. אבל בעצם רק זקוקים רק דבר אחד, שתקשיב להם ולא יותר מזה שום דבר. וכך היה לי פעם אחת, כשנתתי הרצאה שלמה על הנושא הזה של גיוס בחורי ישיבה. וכמה אחת המשתתפות, זה תקפה את הנושא הזה שהיא לא ישנה לילות אחרי כל הדברים שהיא עברה, כל מיני מצבים, איזה לילות קשים, לילות ארוכים שהיא עברה, והיא אומרת דבר אחד, אתה, אמא שלך ישנה בלילות, ואני לא ישנתי בלילות. אז אמרתי, הקשבתי לה, אמרתי לך דבר אחד, על כל שנייה שלה ישנת בלילה, את תקבלי על זה שכר משמיים. ואני אומר לך, על הלילות האלה, משמיים, אי אפשר אפילו לתאר פה בעולם הזה, איזה שכר תקבלי. והיא שתקה. אני אומר את הדבר הזה גם בתוך הבית. לפעמים האישה או הבעל או הילד מטריס, אבל אדם פותח את הפה. אנחנו מנסים להעמיד אותו על טעותו. אל תעמיד אותו על טעותו. הוא זועק. וכשאדם פולט, הוא לא קולט. כשאדם פולט, הוא לא קולט. תקשיב, תקשיב את הסוף ותשתוק. הבן אדם בעצם הקשבה נתת לו את המענה. זה טיפ, פשוט טיפ. לפעמים אנחנו מתנצחים עם בן אדם חצי שעה ולא עשינו שום דבר. הוא כעת זועק. אתה רואה שהוא זועק, הוא מדבר מהבטן? תקשיב. תקשיב. תכבד אותו, ולא משנה אם הוא צודק או לא צודק, דיבר שטויות או לא. למי שכואב, נותן את האפשרות לדבר עד הסוף. א' בתקשורת זה לא לדעת איך לדבר. בתקשורת זה לדעת איך להקשיב. זאת הנקודה.
שר כוח גדול הרב דודי ברברמן, תודה רבה okay, גם על הטיפ
אולי
הזה.
אולי נזכיר באמת הרב דודי ברברמן שמי שמעוניין להצטרף לסוף שבוע הקרוב הזה, שיהיה במלון בכינר לחרדים, שיתקשר ל-02.
שיתקשר מיידית כמה שיותר, כי אני אומר, תגיד במספר, אבל שתדעו שמשרו חדרים בודדים.
אוקיי, אז מי שמעוניין, 02-5188, זה המשרדים של הערכים בירושלים, 02-5188. הייתי אולי גם מציין שהסמינר שיהיה במקביל, באותו מלון, יהיה לחילונים, אז ככה מי שיש לו משפחה או חברים, והפעם יש לו הזדמנות באמת להגיע יחד איתם, כל אחד יהיה בהרצאות שלו, באולמות שלו, אבל זו הזדמנות באמת, משפחות שרוצות להגיע ביחד עם חברים שאינם שומרי תורה ומצוות, ללוות אותם בכל תהליך הסמינר הזה. אז כן, אז סוף שבוע הקרוב בכינר, לחרדים גם. אז 02-5188, זה המספר שלהם. הזדרזו להירשם, מספר ממש מצומצם של מקומות נשאר.
אבינועם, אנחנו ככה לקראת דקות אחרונות לפני סיום התוכנית, ורציתי לגעת בנקודה שהזכרנו אותה בתוך הדברים ביחד עם הרב רווח, אבל היא באמת נקודה חשובה מסוף הפרשה, שתמיד יש לנו הזכורים בנושא הזה, אבל בטח בימי ספירת העומר, ואנחנו עכשיו לפני חג מתן תורתנו, ואנחנו כולנו מכירים את הסיפור עם הלל הזקן, שמגיע אליו אותו גוי, אותו נוכרי, ואומר לו, גיירני על מנת שתלמד אותי את כל התורה כולה על רגל אחת, והלל אומר לו, דסני עלך לחברך לא תעביד זו כל התורה, ואידך פירוש הזיל גמור. זאת אומרת, אותה גמרה מפורסמת במסכת שבת, שבאה ואומרת, אם אתה מחפש מהי הנקודה המרכזית שלמעשה שלאורה אנחנו הולכים, זה דסני עלך לחברך לא תעביד, או כמו שאמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. סוף הפרשה אנחנו נפגשים באותה הלכה, חיימוך אחיך, ומת ידו עמך וחזקת בו. יש לנו באמת הנושא הזה של החיוב שלנו לתמוך האחד בשני, ומסתבר שלא בכל המצוות יש את התזכור ואת הדגש על אחיך. דווקא פה יש לנו את הנושא הזה, באמת את הנושא הזה של אחיך. יש איזה שהיא, יש הרבה מצוות, יש מצוות שהן קשורות לנושא שנקרא אחווה. זאת אומרת, יש לנו אחים מסביב, צריכים לדאוג להם, וצריך לדאוג להם במספר מישורים. יש לנו את הדאגה כמובן בנושא הכספי הכלכלי, שאנחנו רואים מישהו שנופל. יש חלילה וחס בן אדם שנופל רוחנית, שלא פחות חשוב לעזור לו. בתוכנית הקודמת היה איתנו הרב דוקטור שלום סברני, ככה קצת התחלנו לגעת, זה נושא שכל הזמן מגיעות אליי בקשות, שנרחיב ונוסיף ונביא עוד רבנים ועוד יועצים בתחום הזה של חינוך, ובתחום הזה של נוער נושר או ילדים במצוקה, ולא משנה כרגע, כל ההגדרות לא משנות, אנחנו באמת רוצים לעזור ולהביא את האחי עמוך אחיך והחזקת בו, איך אנחנו באמת יכולים לעזור. אני חושב שכשאנחנו מסתכלים על הדברים הללו, אז יש נקודה חשובה, איך מקודם אמר הרב דודי, יש שבן אדם זועק תקשיב לו. כשבן אדם שואל שאלה, לא תמיד צריך לענות תשובה לשאלה, בעיקר מה שחשוב זה לענות לשואל. לא לשאלה, כי הרבה פעמים אנשים, אין רשימת, זאת אומרת, יכול להיות מספר אנשים שאלו מספר, את אותה שאלה, שלושה אנשים, וכל אחד צריך לקבל תשובה אחרת מסיבה פשוטה, כי אנחנו עונים לשואל ולא לשאלה. כשאנחנו מדברים על החזקת בו, חשבתי ככה, אספר לך, מישהו הראה לי ניסוי מאוד מעניין שהראה בארצות הברית, בניו יורק. וחשבתי על זה, מה היה קורה אם זה היה קורה אצלנו בארץ? ברוך השם, אני חושב שעדיין אפשר לבוא ולומר, יש פה את העם ישראל, הם ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים, והניסוי הלך ככה. לקחו איזשהו ילד, ככה נער בן 13, ליל חורף קר בניו יורק, והוא פשוט יושב ברחובה של עיר במנהטן, ואוסף כסף, הומלס. הוא רועד מקור, חולצה קצרה, חורף של ניו יורק, זה מינוס, אני לא יודע כמה. פשוט, אתה רואה שעוד רגע הוא קופה למוות, ואנשים עוברים, הלוך ושוב, הלוך ושוב. זה לא שמסתכלים ומחליטים להתעלם, פשוט אוויר. כאילו יושב שם אוויר במשך שעתיים. אחרי שעתיים, ניגש לשם אליו, פתאום איזשהו אומלס אחר. ניגש לאותו נער. האומלס הזה היה מבוגר יותר, עטוף במעיל. הוא רואה את הנער הזה רועד מקור, הוא מחבק אותו, מוריד את המעיל מהכתפיים שלו, ואומר לו, ילד, קר לך, בוא, תיקח את המעיל, תתכסה בו, אני אחמם אותך, יש לך איפה לישון בלילה, אולי אני אקח אותך לישון, אין לי בית, אבל תבוא תשען איתי איפה שאנחנו כל ההומלסים ישנים, ופחות נהיה ביחד. ואז ככה, לאט לאט ככה, הוא מעודד אותו, ופתאום יוצאים צוות שלם של צלמים, וואו, והנה, סוף כל סוף, אחרי שעתיים מישהו התייחס, גם מעניקים לו $500 טיפ על המעשה הגדול שהוא עשה, ודווקא בקטע הזה פתאום אנשים מתחילים להסתכל מסביב, רגע, קרה פה משהו, יש משהו. חשבתי שזה בדיוק, יש פה את הנושא של אחיך, הסיבה שהוא הרגיש מה שאחרים לא הרגישו, כי הוא אחיך. והוא הרגיש, הוא נמצא איתו באותה מצוקה, לכן הוא יכל לשים את הלב, מה שאנשים אחרים פשוט התעלמו מזה. כשאנחנו מתעלמים, פירושו של דבר שחסר לנו בהרגשה של האחיך. ולכן שאתה אומרת, וכי עמוך אחיך, והחזקת בו. זאת אומרת, אנחנו צריכים באמת להרגיש את האחיך, ולהרגיש את האחיך גם בצורה, גם בנושאים שכמובן קשורים לחומר, אבל על אחת כמה וכמה גם בנושאים שקשורים לרוח. וחשבתי לסיים את משהו מתוך הפרשה, ועכשיו הזמן באמת להגיד את התודות לאנשים שמסייעים לנו.
כן, אז נגיד תודות גם לאנשים שמסייעים לנו, וגם לאנשים שעושים כעת את עבודתם מחוץ לכותלי ארץ ישראל. יש לנו מסע לפולין שכעת מתקיים, אז ניתן להם דרך צלחה ובהצלחה, שיחזור הביתה לשלום. יש לנו כעת פעילות למי שגר בקנדה, בטורונטו, במונטריאול. יש לנו שם בסוף שבוע הקרוב פעילות. יהיה לנו גם שם הרצאות במהלך השבוע עם הרב לסרי. יש לנו גם פעילות בלוס אנג'לס. בהחלט כדאי להתעדכן ולהדכן את החברים, את הקרובים, את השכנים, את המכרים. ונוסף לכל זה, יש לנו פה סוף שבוע, כמו שהזכרנו בארץ, גם לחילונים וגם לחרדים, סוף שבוע במלון בכינר. אז היום עמקנו הרבה וסביב הנושאים שקשורים לשנת השמיטה, ימוך אחיך, באמת, כמו שסיימת הרב ישי, אז באמת נקווה שהועלנו ועזרנו ושאנשים הבינו באמת את המשמעות, כמה חשוב לעזור ולתת לאח ולשכן ולמי שנמצא סביבנו. אז תודה רבה לרב שניאור רווח שהיה איתנו פה, תודה רבה לרב דודי ברוורמן, תודה לעוזר ההפקה קובי לסרי, לדוד קליגר להפקה, לטכנאי השידור מנדי אור ורועי קנטן, למנהל התוכניות בצלאל כאן, יוסי צלניקר על אתר רדיו כל חי, למאזיננו דרך רדיו כל השלום בניו יורק. תודה רבה רב ישי וליס.
תודה לך ולכל המאזינים וליל מנוחה.
לילה טוב לכולם.
Not over, say, man, since dance. Nicht nur dance, since dance.